אנחנו במפה, פרק 119 שלנו, ברוכים הבאים, פרק מיוחד, פרק אמצע שבוע, כמו שהבטחתי לכם, ולצורך כך הבאתי לפה גם אורח מיוחד, שהייתנו ככה בפרק באזור חודש מרץ בעונה הקודמת, תמיר ירדן, שדר ריקוד הכדורסל. תמיר, מה קורה, מה שלומך?
לילה טוב, נייט, a night with the נייט, כמו שאומרים.
חד
שלום גם לכל
משמעית.
הצופים.
אם מאזיננו היו יודעים באיזה שעה אנחנו מקליטים, אז אני בטוח היינו מקבלים פה, אתה יודע, ריקושטים על הזמן. טוב, ככה פרק מיוחד גם על כל מה שהיה לנו בגביע ווינר, מכבי תל אביב, מכבי רמת גן, ההתפתחויות אצל הישראליות באירופה, כי פה פשוט כל יום יש מהלכים של שנה, שזה דברים מטורפים, וכמובן
אתה
גם קודם
במדינת
לכן.
ישראל, זה קורה בכל ענף ובכל מקום ובכל צורה אפשרית, אז זה גם זלג לנו לספורט כמובן.
חד משמעית, יש פה טירוף מוחלט. עזוב, זה עניינים, זה כבר פרמטרים של שעות, אבל לפני כן, לפני שאנחנו ככה צוללים all in לפרק, תספר קצת למאזינים, אלה שאתה יודע, אולי זוכרים, אולי לא זוכרים, מה חדש אצלך, מה קורה.
בסדר גמור, קודם כל, כמו שאמרנו, לילה טוב, אני תמיר ירדן, באינסטגרם הצ'יזמייקר, כך קוראים לי במגרשים, שדר איגוד הכדורסל, בוא נגיד שבפעם הקודמת שדיברנו, יותר דיברתי איתך על ליגה לאומית ווינר, על ליגה לאומית לנשים, מאז קצת לקחתי על עצמי גם את ליגת הנערות, ומסתבר שבזכות מתן נבון, השדר של ליגת העל לנוער, שהוא נמצא בשנה האחרונה, כמו כולנו בערך, בכל כך הרבה ימי מילואים, אז גם עכשיו נהייתי על ליגת העל לנוער, ומה שהופך את זה מבחינתי ל3-4 שידורים בשבוע קבוע, ולכיף גדול, כי אתה יודע, אני מגיע בעצם למגרשים, מגלה את השחקנים שעוד שנה ושנתיים נשמע עליהם מככבים, אם זה בנבחרות ישראל הצעירות, אם זה בקבוצות וכן הלאה. וכמובן, אם מדברים על זה, אז ממשיכים לעקוב בצורה מאוד הדוקה אחר בן שרף שעושה צעדיו לקראת הליגה הטובה ביותר בעולם. בינתיים, כמובן, הוא פשוט נהנה בגרמניה ולוקח את הקבוצה שלו הכי גבוה שאפשר. וכיף להיות שם, אתה יודע, להכיר את השחקנים, את השחקניות, לפני שאבאז מגיע אליהם,
חד משמעית,
וללוות אותם.
ואם אגב יורשה לי, אתה יודע, אתה משדר המון שחקנים ושחקניות צעירות, חלקם, אתה יודע, אנחנו גם, אנחנו ככה, אני עוקב, והם חברים שלי בפייסבוק בכל מיני מקומות, והם לפעמים מעלים דברים, והפסקול שלך, תקשיב, הוא יכול להיות הפסקול הראשון של מישהו או מישהי שלימים יגדל ויהיה כוכב, שזה דבר, כאילו, לדעתי, זה דבר מטורף מהבחינה הזאת. וגם חייב להגיד למאזיננו, תשמעו את השידורים של תמיר ירדן, תמיד מלאים בתשוקה וברגש לענף, כיף גדול.
וגם בדרך כלל בדרמות והערכות, בל נשכח, זה גם משהו שמגיע בשנה האחרונה ביתר שאת, מה שנקרא.
נכון, נכון, ואתה יודע, ככה לפני רגע שאנחנו נכנסים לפרק, תן לי אולי איזה שם שניים של שחקן, שחקנית, שככה צד את עיניך ואתה אומר, הדבר הזה יכול להגיע הכי רחוק שאפשר, יש כזה?
שמע, תמיד יש כזה, וגם בסופו של דבר זה הולך לכיוון הזה, אבל לא רוצה להלחיץ את הבחור או את הבחורה, נקרא לזה כך, אבל מי שצד את עיניי בהחלט, וגם דיברנו קודם על בן שרף, אז כמובן אלף אלפי הבדלות, אבל מבחינת מוטת ידיים ותנועות על המגרש והאנרגיות שהוא מכניס עמו, זה בעצם ים נבו שמגיע מהנוער של מכבי תל אביב, ומוצא את עצמו אצל אריה על הג'ם ברחובות. שחקן שבאמת שווה לעקוב אחריו. אני לפני כחודש וחצי יצא לי את הזכות לשדר טורניר נוער לזכר אחד מהשחקנים לשעבר של רחובות, בעצם עם 4 קבוצות נוער. טורניר, אתה יודע, שלא היה אמור להיות משודר בכלל. ראיתי את ההזדמנות, ראיתי שפיקסלות אמורים לשדר. אולי כן, אולי לא, החלטנו בסוף ללכת על זה, קיבלתי אישורים מכולם ויצאנו לדרך מה שנקרא, ושם זכיתי להכיר, שמעתי עליו לפני, אבל לראות אותו פעם ראשונה, ושבוע שעבר דרמתי עד אשדוד כדי לשדר את המחזור השני של הליגה, שזה היה בעצם המשחק הראשון גם של אשדוד וגם של רחובות, וכמו שאמרתי, ים נבון נתן שם תצוגה, מחצית ראשונה עם 15 נקודות, למרות שהאורחת הפסידה בסופו של דבר, היה פשוט כיף לעקוב אחר הבחור הזה. אני
ואם
אגב
מדברים על...
בטוח שעכשיו ככה כל הסקאוטרים פה מכל הקבוצות שמאזינים, אז זה, הוא כבר בפנקסים, אבל אני חושב שזה גם זמן טוב ככה להתחיל לצלול לפרק שלנו. לפני כן אני רק כמובן אזמין אתכם לעקוב אחרי כל הערוצים שלנו בטוויטר, מה שהיום נקרא אקס, בפייסבוק, וכמובן לקבוצת הוואטסאפ שלי. אז אלו היו הדפים והערוצים שלי, וכרגיל אני מביא לכם פה כל פרק איזה סקר ככה, אתה יודע, להתחמם. אז הצגתי לך פה סקר, אמרת לי שאתה בדעת מיעוט, אז שאלתי את מאזיננו איזו שיטה עדיפה היום להכרעת כדור ביניים, האם שיטת הג'אמפול או שיטת החץ. 85% מכם אומרים שיטת הג'אמפול, 15% אומרים לפי החץ, זה היה ככה הסקר האחרון. למה אתה הולך עם החץ?
שמע, ברגע שאנחנו הולכים על הג'אמפ בול, בדרך כלל זה יהיה מול מיסמץ'. לא תמיד יהיו שני שחקנים גבוהים או שניים נמוכים, ואם כל פעם זה נופל על אותם השחקנים, בעצם זה יכול ליצור מצב לא שווה לאחת הקבוצות. ברגע שיש לך את החץ, זה גם די נחמד, אתה יודע לאן זה הולך. בדרך כלל אין יותר מדי השגות על זה או טענות לשופטים ששומעים גם ככה מספיק טרוניות מסביב, ולפי דעתי זה יותר שוויוני. זה שזה פחות מרגיש, אתה יודע, השחקנים תמיד אהבו את הכדור ביניים שהיה בזמנו והכל, אבל דווקא כאן, אתה יודע, ברגע שיש לך שחקן יותר נמוך מול שחקן יותר גבוה, אחד שיותר רגיל לריבאונדים וכן הלאה, דווקא במשחק, אתה יודע, במשחק הרץ, ריבאונד זה עניין באמת של נשמה ושל מי שיותר רוצה. אבל בג'אמפ בול יותר קשה למי שיותר נמוך לקחת את הכדור. ולכן אני די אוהב את עניין החץ, מה גם שזה תמיד מוסיף עוד שנייה לבדוק, רגע אחד, החץ הולך כרגע עם, ובדרך כלל אין על זה טענות, ואפשר לזרום עם המשחק כמה שיותר.
טוב, אני מסכים איתך בעניין הזה של כל התודעה של שחקן גבוה מול שחקן נמוך. זה באמת השיטה של הג'אמבול פחות הוגנת, וכאילו כדור ביניים זה הרי כדור שאמור להיות 50-50, אז זה לפי החץ. מהצד השני, אני כן אגיד, ואולי זו הסיבה שהרוב בוחרים את הג'אמבול, שזה ממש מבאס שבסוף לפעמים דבר כזה יכול לקרות בדקה שתיים אחרונות, פוזיישנים מכריעים, וזה ממש מבאס שאתה יודע, כאילו זה שיטה של מזל כזה, של הגרלה, של מי עכשיו תור מי. אבל בסדר, אני חושב שזה דיון מעניין, ואולי נעמיק בו באחד הפרקים הבאים. בואו נתקדם לאירוע שלנו, אירוע האתרי. אז גמר גביע ווינר, מכבי תל אביב מנצחת 86-83 את מכבי רמת גן. משחק, אגב, שאני חייב לציין, לדעתי, אחד מהמשחקים הטובים שהיו השנה בכדורסל הישראלי. משחק שנפתח עם סערה של מכבי תל אביב, אם אני זוכר נכון, כבר הגיע לאזור של 18-3. הגיע דיטרון C של 16 הפרש, רמת גן קצת מצמקת עד המחצית 12, רבע שלישי אדיר של רמת גן עושה מהפך וגם מובילה בנקודה, וברבע האחרון, עוד מעט גם נגיע לענייני תמיר בלט, גם מכבי שם תמיר נפצע, מכבי אבל דווקא כשהוא נפצע עושה ריצת 15-4, לוקחת את ההובלה פלוס 10, ורמת גן איכשהו משום מקום עושה קאמבק עד לשלושה שאמורה אולי להוביל את המשחק הזה להערכה. ואני רוצה לומר, להתחיל ולומר כמה דברים על המשחק הזה. קודם כל, מבחינת, אתה יודע, היחסי כוחות, צריך להגיד, זה לא משחק שמכבי תל אביב הייתה אמורה לטייל בו. כלומר, מבחינתי לפחות, מכבי רמת גן קבוצה פשוט מצוינת, וזה שמכבי תל אביב מנצחת את רמת גן בשלוש הפרש במשחק הזה, זה לגיטימי, כי גם במשחקים מהסוג הזה, בדרך כלל הפערים מצטמצמים, בטח במעמדים, אתה יודע, של משחק אחד, גמר, אני לא יודע אם הפער, מן הסתם לא, כלומר, מן הסתם הפער היבש שבין מכבי תל אביב למכבי רמת גן הוא יותר משלוש נקודות, אבל זה, כלומר, אני חושב שהתוצאה מבחינת, שוב, מבחינה, כמובן, אני לא שם פה את הרצון של כל צד, אלא מבחינה, כאילו, נקרא לה הכי במרכאות אובייקטיבית, זה די הגיוני. מה שכן, אני רוצה להגיד כמה דברים דווקא על מי שהפסידה, אבל אני חושב שיחקה באופן פשוט, תודה, של אופן מדהים, שזאת רמת גן, שבכלל, קודם כל קבוצה מעולה השנה, ודיברתי על זה פה כמה פרקים, אמין סטיבנס זה פסל החירות של הכדורסל הישראלי, קנדל מקולום זה זר מצוין גם לרמות BCL יורו קאפ, ומה ששמוליק ברנר ונעמי קולודני עושים עם הישראלים, עם אדם אריאל, ועם רועי אובר, ובנייה שרור, ובאמת פשוט דברים מדהימים, יעל מלמד,
דורי סער, רמת גן, גם במשחק הזה הראתה את החוזקה של הישראלים שלה, ובכלל כל השחקנים פה נמצאים באיזושהי מגמת עלייה בקריירה שלהם. אולי היחידים שמאכזבים טיפה זה גלינת וגם מיילס, תלוי כל אחד מה הוא ציפה מהם, אבל אני חושב שהמשחק הזה הוא פשוט תעודת כבוד לאופי של רמת גן. זה פשוט מדהים איך הקבוצה הזאת תמיד נלחמת, תמיד נמצאת שם, לא נשברת, וזה פשוט כיף גדול. זה באמת להתמוגג מכדורסל, כי ככה, קודם כל הם משחקים כמו שאני אוהב, הם משחקים בקצב יחסית מהיר וגבוה, ואתה יודע, היו במשחק הזה רגעים שאני אומר, מה לא שווה לעצור, כאילו הקבוצה הזאת לפעמים הכתיבה את הקצב מול מכבי, שבגמר, שכאילו, אתה יודע, היא אפילו ניסתה לדחוף יותר קדימה, ויותר לרוץ, ויותר להיז, ויותר לשחק מהר, שלפעמים זה אולי אפילו היה too much, אבל בסוף זו רמת גן, וזה הכדורסל שלה, ואתה יודע מה, לא פחות שמרשים אותי הקאמבק מהמינוס 16, מרשים אותי הקאמבק מהמינוס 10, 2-3 דקות לסיום. אני למוד כל כך הרבה משחקים של מכבי תל אביב, מעטות הקבוצות שהצליחו לחזור עד הסוף, אתה יודע, כמו שרמת גן עשתה, וזה אגב די דומה, ועוד מעט נדבר על זה, למה שהקבוצה הזאת עושה בלא מעט פעמים העונה, כי גם נגיד את הרבע גמר מול הפועל תל אביב, היא ניצחה עם קאמבק גדול, אגב גם שם היה מינוס 16, ההבדל היחידי, שני הבדלים, אחד, רנדולף ורנדולף בעצם, כלומר מכבי דיקה מהקו ב-4 מ-4 בסוף, שזה היה מאוד מאוד קריטי, ובסוף השלשה של הובר, התרגיל שהיה מול הפועל תל אביב, שלדעתי אגב הייתה אווירה, אם אנחנו נדבר פה על חוקי קונטיניואשן, שהשופטים יגידו לך כדור למעלה, כדור למטה, אבל היא בסוף לא נכנסה, כלומר היא נעצרה באווירה מוקדמת של לורד, אבל ניואנסים, אני חושב שהמשחק הזה מביא הרבה כבוד לרמת גן, דבר איתי איך אתה מסתכל על המשחק הזה.
בואו נתחיל בזה שכמדומני עד לפני 5.5 שנים, שזה לא כל כך הרבה, רמת גן טיילו להם בליגה הארצית בדרך לפירוק, שום דבר שם לא עבד במשך תקופה לא מעטה, ואתה יודע, ובשבוע אחד שיש להם משחק באירופה שבוע קודם, ומשחק על תואר בארץ באותו שבוע, זה התגשמות כל החלומות של כל מי שבעצם אחראי על הקבוצה הנהדרת הזו. ואני אלך איתך דווקא על מה שאתה אמרת, הכתבת קצב המהירה, יכול להיות שבאמת זה היה בסופו של דבר בעוכריהם, אבל זו רמת גן, אתה יודע, זה שמוליק ברנר. אתה לא יכול לעצור מהרגע שהסוס יצא מהאורווה, אתה נותן לו את החופש, אז אתה תיקח את זה אם פעם אחת הובר יקלה שלשה וידיח את הפייבוריטי, ואם בפעם השנייה, כמו שאמרת, כן קונטיניואשן, לא, החלטות לכאן או לכאן, היה לנו לא מעט בשבועיים האחרונים החלטות שיכלו ללכת לשני הצדדים, אז אנחנו למודי ניסיון מהדבר הזה, ופשוט כיף, אתה יודע, לקהל שכבר ידע מחוזות אחרים, לא יכול היה לחלום שלשם הוא בעצם יגיע, וקודם שהתחלת, אתה יודע, לעבור על שחקנים של מכבי רמת גן, אז אתה יודע, חוץ מקולום, כל שאר השחקנים שדיברת, אלו שחקנים שעברו אצלנו בעצם בליגה הלאומית, אם זה סטיבנס שהיה בקריית אתא, ודורי סער שהיה גם בנתניה וגם ברמת גן וגם ברעננה, וכל אחד מהם בעצם, מה שנקרא, עבר תחתנו, ופשוט כיף ענק לראות לאן כל אחד, איפה הוא מצא את המשבצת שלו, ואחת מהקבוצות שהכי כיף לראות, וכמו שאמרת, נעמי קולודני ושמוליק ברנר בנו שם יחידה אחת שמאמינה בהרבה יותר מסך השחקנים, והשחקנים פשוט נהנים, וברגע שאתה נהנה ויש לך את החיבור הטוב, וכל אחד מקבל את הזמן שלו, ובנייה, כמו שראינו בראיון שהוא דיבר, אוטוטו מרגיש כבר את הנבחרת, משהו שהוא לא חשב בכלל שיכול להיות לפני שנה ושנתיים, והכל תחת המעטפת הנהדרת של המועדון עם חן שניידרמן ורן טסל ועוד כל מיני אנשים שבטח שכחתי כאן, וזה פשוט אושר גדול לקהל של מכבי רמת גן, על עצם זה ששוב, כמו שאמרתי, אתה עוצם עיניים ואתה יכול לראות את עצמך במגרשים הנידחים של הליגה הארצית, בכל מקום שרק רצו שהמועדון שלהם בכלל יישאר ולא יתמוטט, ולחשוב שחולפות כך וכך שנים ופתאום משחק על תואר ועוד מול מכבי תל אביב בחולון עם הקהל שבסוף הגיע יותר קהל ממה שאמרו לפני, והאווירה והכל, פשוט התגשמות חלום, חלום בכחול לבן.
עכשיו, במשחק הזה אני חושב גם פגשנו את העקב אכילס של כל קבוצה מתחילת העונה, כלומר זה די שיקף. אצל רמת גן זה העניין של הפתיחה הלא טובה. זה דבר שקרה לה גם מול הפועל תל אביב, אמרנו גם מינוס 16 ברבע הגמר, מול אייק במשחק שהייתה בליגת האלופות כמעט כל המשחק היא הייתה בפיגור, מול בון במשחק הראשון היא כבר נקלעה למינוס 22, פה שוב מינוס 16, כלומר זה משהו שאתה מקבל את רמת גן לא מול הקבוצות הבינוניות ומטה בליגה, אלא מול הקבוצות של ה-BCL, הקבוצות הטובות ב-BCL בבית שלה, או מול, נגיד, אתה יודע, הצמרת של ליגת העל עד עכשיו, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, זה משהו שהיא קצת לא מצליחה, וברנר גם אמר את זה ברעיון הסיום, שהם באו קצת בשוק, היו קצת שוקיסטים בהתחלה, אז זה כאילו היה עקב אכילס של רמת גן, שאם אתה מנתח את המקרו פה, אז אולי על זה היא הפסידה את המשחק בסוף, כי אם הייתה משחקת כמו שהיא שיחקה ברבעים, בטח בסוף הרבע השני ובמחצית השנייה, היא הייתה סבירות גבוהה מאוד מנצחת, ומכבי תל אביב, אגב, זה בדיוק העניין ההפוך, זה העניין שלה לאבד את ההפרשים. כלומר, מכבי תל אביב, אפילו, אני אתן לך רק את השבוע וקצת האחרונים, נכון שבמשחק בהרצליה הייתה בפיגור גדול בהתחלה, אבל היא כבר הייתה בפלוס 8 בזמן טוב מאוד ברבע האחרון, איבדה את זה עד להערכה, 12 הפרש על פנתניאיקוס, 13 הפרש מול אולימפיאקוס, את שניהם היא מאבדת, עכשיו 16 הפרש על רמת גן, וזה כמעט נגמר באותה תצורה. אז בגדול אני חושב המשחק הזה גם די שיקף פה אולי את הבעיות של כל קבוצה עד עכשיו, אבל שוב אני אגיד, משחק כדורסל פשוט כיף גדול, ואתה יודע, אני ככה, לפני שאנחנו ככה מסכמים את כל העניין וממשיכים לכיוון מכבי ביורוליג, אני רק אגיד שלדעתי זה גם תעודת כבוד לגביע ווינר, זה נפעד שהרבה פעמים הוא, אתה יודע, מוסע ללעג וגביע שוקו ושוקולטה, אבל בכל זאת זה תואר, והיה וייב של תואר, לא?
שמע, לחלוטין, אתה יודע, מהבחינה הזו, כמו שאמרתי, כל המעטפת של רמת גן דיברה על זה במהלך כל השבוע האחרון, שהנה משחק על תואר בליגה הראשונה מול מכבי תל אביב וכן הלאה, וגם לקטש שעובר, אלוהים ישמור איזו עונה, כאילו עכשיו זה לא רק עונה, זה מתגלגל עוד מהעונה הקודמת ועוד לפני, אתה יודע, אני לא חושב שיש מאמן בעולם שהיה שורד את מה שהוא שורד, ודיברנו על זה בפעם הקודמת שדיברנו על מה הולך להיות למכבי תל אביב, שדיברנו על זה שהפועל פיבוריטית לאליפות וכן הלאה, לאחר ההפסד גביע לירושלים, ומה שהוא עבר בשנה שעברה, זה אפילו לא הפרומיל למה שהוא עובר בינתיים בעונה הזו, וזה משהו שאין לו אח ורע, ואין מספיק כובעים להוריד בפני עודד על הלב ועל התסכול ועל כל מה שהוא עובר עם הקבוצה הזו, אבל דיברתי על זה גם עם לא מעט אוהדים צהובים, כיף לראות השנה את הקבוצה הזו, הפסדים והפסדים צמודים וכן הלאה, אבל הרבה פעמים במיוחד אתה יודע, מדברים על שחקנים זרים שכבר אי אפשר להתחבר, זה לא התקופה של מוטי ולא של מיקי וכן הלאה, ואתה לא יכול להתחבר לקבוצה ואז נגמרת העונה והשחקנים עוזבים. אבל בעונה כזו אתה מצליח להתחבר לשחקנים הרבה יותר מהר, כי אתה חושב על כל מה שהם עוברים, ועל כל הסיטואציה, ועל כל ההחלפות, וזה כן מגיע, וזה לא מגיע, וזה צריך להיות כאן כרגע בהתרעננות, וכן הלאה, ועוד פציעות, וזה בדיוק מה שאמרת עם פתיחת הרבע האחרון, כנראה גם לתקופה ארוכה עכשיו, תמיר בלט יוצא לחלוטין מהרוטציה, יש לך לו
נגיד,
מכאן
לפי הודעת מכבי תל אביב, אתה יודע, החששות, אתה יודע, כל מיני דברים מאוד רציניים כרגע אין, אבל לפחות 3-4 שבועות בחוץ, זה מה שאומרים במכבי, זה ההודעה של המועדון.
נקווה בשבילם באמת שזה ייגמר שם, אתה יודע, בפציעות
נכון.
האלה, לך תדע, אתה יודע איפה זה מתחיל, בוא נגיד כרגע, כמו שאמרת, זה נשמע הרבה יותר טוב ממה שחשבנו, ואנחנו שמחים מאוד, כי אנחנו קודם כל מאוד אוהבים את תמיר ואת המשפחה ואת כל הדרך שהוא עושה, במיוחד בעונה כזו, אתה יודע, ברגע שהוא חזר לרוטציה של עודד, זה קצת עוד יותר מרווח לנשימה, עם ההחלפות עכשיו ופה ושם, והוא מצליח לחבר את כל מי שמסביבו בערך. ואז עד שאתה יודע, כבר קטש הצליח איכשהו לבנות משהו שהוא רואה שהוא אומר, אוקיי, זה מה שהיה עד עכשיו, אבל מכאן אני הולך קדימה, בום, עוד הפעם, הפציעה הזו שתשנה לחלוטין. אבל אתה יודע, יש לי תאי עכשיו במכבי תל אביב, שיצטרך לתפוס עוד יותר יוזמה להביא עוד יותר ביטחון, שכבר ראינו את זה בזמן האחרון מתחיל להגיע. והשאלה האמיתית, עם השמועות והדיבורים מסביב וכל הספקולציות לגבי save and leak, כן או לא,
אז
איך עכשיו זה
בוא
משפיע?
רגע ניכנס לזה. הקטע שאומר בסיום המשחק, זה גם קטע ששלחתי אצלי בקבוצה, שפחות או יותר משהו בסגנון של מכבי ככה צריכה להתקרב לקבל החלטה, שהוא לא חושב שיכולה להיות סיטואציה שאפשר לעשות שנה שלמה עם שחקן שלא נמצא עם הקבוצה באימונים, זה פחות או יותר הסיכום של דבריו ברעיון הזה, ואתה יודע, כל מי שצפה וגם האזין לקטע, זה קטע שהוא די, סליחה שאני אומר, סוג של מפטר את סייבן לי בשידור, כלומר, הוא כמובן שהוא לא אמר אנחנו לא ממשיכים וצריך לקבל החלטה והכל, אבל דיברו על עופר עיניים, מה שהוא נגיד דיבר על דדס, מבחינתי, אם אתה שואל אותי, זה מה שנקרא לא פחות רציני מהבחינה הזאת, ואני באמת רוצה לשאול אותך, האם לדעתך זה הדבר הנכון? כלומר, גם אם זאת המציאות וזה המצב של מכבי, האם צריך להגיד את זה? כי אני חושב על הצד של השחקן, אני חושב על הצד של סייבן לי, ובסופו של דבר אני חושב שזה קצת לא הוגן מולו. כלומר, אם סייבן לי, אכן לפי מה שנאמר על ידי כל הצדדים, עד עכשיו אף אחד לא טען אחרת, חתם עם מכבי את העניין הזה שהוא שחקן מכבי, אבל לא צריך להגיע לישראל, אז זה החוזה, זה מה יש, אני לא מבין למה לוחצים עליו, כי זה פשוט, זה מה שחתמתם איתו, כלומר, אפשר לשאול אחרת מה היה הרציונל, אין בעיה, אני מקבל את הטיעון, ברור שזה מצב מאוד לא אידיאלי, גם לשחק אגב במצב מלחמה זה לא אידיאלי, אבל אנחנו עובדים פה, אתה יודע, באיזה סוג של מציאות בלתי אפשרית, אבל אם זה מה שסוכם מול השחקן, לפי מה שהצדדים טוענים, אז שוב, לא הייתה עד היום, אני חושב, הכחשה בנושא הזה, שבסי ומי מחויב להגיע לישראל. קטש, אם אני זוכר נכון, גם אמר משהו בסגנון שהוא לא בא אליו בטענות, אבל אי אפשר לומר, אני לא בא לשחקן בטענות, וכל הזמן לבוא אליו בטענות, וקודם כל, לפני שאני אכנס לצד של קטש, איך אתה מסתכל על הדבר הזה?
קודם כל, לגבי מה שאמרת, אנחנו לא בתנאי מעבדה, אתה יודע, חתמו איתו על חוזה מסוים, יכול להיות באמת שהיו בטוחים שהמצב קצת יהיה שונה, שיהיו דברים שאולי הוא יתגמש.
אני רק רגע כן גם אוסיף, אנחנו לא, שוב, אף אחד, וזה ככה דבר שאני מאוד זהיר איתו, אף אחד לא יודע בדיוק מה פרטי החוזה ומה הסעיפים הקטנים. אני בסך הכל, מה שנקרא, ניזון, גם מהרעיונות של קאטה שבסיומי משחקים, וגם, אתה יודע, מהדברים שמכבי בעצמה, שוב, אין פה איזה עניין של שפורסה משהו שמכבי עכשיו תובעת את סייבן לי להגיע לישראל, כי זה מה שסוכם איתו. לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, שוב, אני שם את זה בעירבון מוגבל, כי אף אחד לא יודע בדיוק מה נחתם בחוזה, אבל השחקן לא מחויב להגיע לישראל.
אני אלך לגבי מה ששאלת, אם זה מרגיש כמו מה שהיה בעצם לדדס במחצית. שם, מבחינתי לפחות, אני הרגשתי שזרקו את המאמן מתחת לגלגלי האוטובוס. יחד עם זאת, שבוע אחרי, המאמן הזה מקבל, זה לפי הפרסומים, עוד לא מעט כסף כדי להישאר ולהיות חלק מהמערכת, ומה שנקרא, שמת עלבון בצד ומסתכל ברמת המקרו ולא במיקרו, והולך עם זה עד הסוף, אז לכן זריקה מתחת לגלגלי האוטובוס, אני לוקח את זה בחזרה, אבל באמת זו הייתה הרגשה שם, אתה יודע, במחצית, לא סתם באותו רגע דדה סיים את הזה, ועם האושר והכל פשוט הלך לחדרי ההלבשה, כי אתה יודע, הוא קודם כל ג'נטלמן של המערכת, והתנהגו אליו בצורה הכי לא ג'נטלמנית. אני מסתכל כאן
אבל רגע,
מהבחינה...
התנהגות מול סייבן זה ככה צריך? כאילו, אני שוב שואל רגע, נכנס, עזוב כדורסל, נכנס לתנאי מעסיק עובד. כי אני חושב שיש פה גם איזה משהו ערכי ברמה הכי בסיסית שלו, אני לא חושב שזה בסדר.
אני באמת לא הצלחתי להרגיש הלימה בין מה שעשו לדדס למה לראיון של קטש. יחד עם זאת, אני לא פוסל שיכול להיות שאני לא מצליח לראות כאן את החיבור, בעצם בגלל כל מה שאנחנו סוחבים על קטש בשנתיים האחרונות וכל מה שהוא עובר.
לא,
ולכן,
זה
באמת,
בוודאי,
זה...
שוב, אף אחד לא בא בטענות לעודד קטש כמאמן או לעודד קטש כזה, אני פשוט שואל, האם מבחינתך כאילו זאת אמירה לגיטימית?
שמע, אתה רואה את התרגילים, או את האי-תרגילים, או את הרצון לתרגילים, ושיש לך מישהו במערכת שפשוט לא יודע לאן לזוז, שלא באשמתו, כמו שאתה אומר, אבל אתה מסתכל על זה בקטע עסקי, ואתה יודע, בוא נגיד שאם הוא ישחררו אותו מהחוזה וכן הלאה, אני לא דואג לו לשנייה, יהיו מספיק קופצים, ואנשים בעצם, אתה יודע, שימשכו אותו לכל מיני מקומות. אתה מדבר עם זה מהבחינה האישית אליו, אני באמת לא, ממשחק למשחק, אתה יודע, הביא שני ניצחונות בצורה הכי מדהימה שכנראה אף אחד אחר לא היה יכול להביא, אבל כמה זמן אתה יכול למשוך מערכת של משחקים שיש לך, שאתה כרגע סך הכל בתחילת עונה, עם כל השינויים שזה כבר נראה שאתה שתי עונות באותה עונה, אבל זה בתכלס מה שיש, ואם אתה רוצה לקחת את הקבוצה למקום אחר, אני מסתכל אחרת, את מי תביא כרגע? זה יותר מעניין אותי כרגע, את מי אתה יכול למשוך כדי
מכבי בלי
לשנות
תמיר בלאט.
את הסיטואציה?
נכון, ומכבי עכשיו בלי תמיר בלאט, אז האם נכון לשחרר את סייבן לי? שאלה. זו שאלה מאוד
אז
קטנה.
זה בדיוק מה שהפתיע אותי הרעיון, כי קוד אתה לא יודע מה המצב עם תמיר, ואתה יודע שגם ככה עכשיו יש לך חור, כמו שאתה אומר, השמועה הכי בסיסית והכי חיובית, זה רק לחודש, חודש ושבועיים עד שהוא חוזר, אז איך אתה עוד הפעם עושה זעזוע למערכת, ולכן הרעיון הזה היה נראה לי משהו שבדרך כלל הייתי אומר, אם זה משהו שהוא כתוב מראש, אבל אצל קטש אין כזה דבר כתוב מראש, אז באמת זה היה לי מוזר, ואני באמת
ולכן אגב אני חושב
לא רואה מה אפשר
שהסיפור
לעשות
פה
כרגע, אלא אם אתה בוחר פשוט, מסתכל על הפיונים שיש לך בעצם על המגרש, ואתה אומר, אוקיי, אני הולך כרגע, יש לי שחקנים שמראים יותר מחויבות ונמצאים, שוב, סוכם איתם או לא סוכם איתם זה משהו אחר, אבל ואולי מישהו שפשוט אתה מרגיש שאתה לא יכול ללכת איתו למלחמה, תרתי משמע במקרה הזה.
לא, זה ברור שתודה. אנחנו עוד מעט נדבר אגב גם על מה הפסיד למכבי את שני המשחקים מול היווניות, ואני חושב שיש לזה חלק בזה, אבל אני דווקא רוצה רק לסגור את הזווית עם עודד, כי באמת, שוב, עודד קטש, אנחנו מכירים אותו כל כך הרבה שנים כמאמן כדורסל, ואת מה שהוא עושה, ועודד קטש, אני הייתי עם מכבי, אתה יודע, בסדרה ביוון ובבלגרד, והדבר אולי שהכי הרשים אותי, זה הקלאס של עודד קטש, זה הדרך התנהלות של עודד קטש, אפילו יותר מהתוצאות המדהימות שהוא הביא, והוא באמת, לדעתי היום, אתה שם אותו בוודאי בטופ המאמנים באירופה, זה אין לי ספק, הוא באמת איש כדורסל מדהים, ולכן זה קצת מפתיע אותי מה שקורה איתו העונה במכבי, כי בסופו של דבר כך למשל את המשחק השני מול פנתינייקוס, אני שם שאלתי את קטש האם לא היה נכון, למכבי, קצת לשחק את המשחק שפאו שיחקה, כי פאו שיחקה משחק, אתה יודע, בסדרה הזאת היית יכול, וגם קיבלת את זה, אתה יודע, עם כל גוף מסקר, היית יכול ללכת לכל מיני נרטיבים. היה אפשר ללכת לנרטיב הישראלי מול הטורקי, היה אפשר ללכת לנרטיב של המפגש הכדורסל וההיסטוריה של מכבי פאו, היה אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. פנתינייקוס הלכה לנרטיב מאוד ברור, והנרטיב היה סוג של לתקוף את השופטים, בטח אחרי התוצאה במשחק הראשון. התאמן שם נתן איזה מצגת של 7-8 דקות, על טעויות שיפוט וכל מיני דברים, ומכבי לא ממש עשתה משהו אקטיבי, ואני חשבתי באותו זמן שאולי היה כדאי למכבי גם ככה להיכנס למשחק, ואתה יודע, לא לתת לפאו לשחק את המשחק הזה לבד, ואכן במשחק השני, אני חושב שהשיפוט היה די ביזיוני, ודי נוטה פנתינאי קוסה, ואתה יודע, בסוף יכול להיות שזה אולי הכריע, וקטש הייתה לו תשובה מאוד טובה, הוא אמר דברים מאוד יפים על הדרך של מכבי ועל הדרך שלו, ואתה יודע מה, אני אמרתי לעצמי, אפילו, כלומר, אפילו אם המחיר של דבר כזה הוא להפסיד, במקרו אני מאמין שזה יכול, שזאת שיטה הרבה יותר נכונה וזה יכול להביא ניצחונות. אתה יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל בסוף אני חושב שזה די מוסכם שקטש באמת גם כאישיות, מבחינת הקלאס, מבחינת הדברים שהוא אומר, יש לו את זה, ואני מרגיש שהוא קצת, כמו שאמרת, אולי במקום כבר יותר מדי לא נוח בעונה הזאת, כי הוא גם אמר, היה איזה רעיון שהוא אמר שהוא לא ממש היה מודע לסעיף הזה עם סייבן לי, שלא ברור מה הלך שם, מה עשו לו משהו מאחורי הגב לגמרי, הייתה שם אי הבנה, מה קרה שם, ואתה מבין שסייבן לי הוא במובן מסוים מה שנקרא סלע המריבה שלא באשמתו של סייבן לי, זה הדבר היחידי שקצת מפריע לי, אבל אם אנחנו לוקחים את זה לכיוון, המשחקים מול היווניות, אז שמע, סייבן לי משחק 17 דקות מול פנתינייקוס, 11 וחצי דקות מול אולימפיאקוס, הוא לא היה טוב במשחקים האלה, אבל כאילו, אני חושב גם שהוא לא מקבל שום תנאי כדי להצליח, סייבן לי כדי להצליח צריך לפתוח בחמישייה, הוא צריך שהקבוצה סוג של במרכאות תהיה שלו, צריך לתת לו חופש פעולה כמעט מוחלט, וצריך להגיד, גם אם השחקן היה מתאמן עם הקבוצה, זה שחקן של מאוד ליצור בעצמו, ולמצוא את החברים שלו פנויים מדי פעם, או לסיים בסל, ואם אתה משחק עם סייב ונלי, זה גם יכול להיות שאתה יודע, חלק מההתקפות, רק הוא נוגע בכדור, ובגלל הכישרון שלו, זה יכול להיות בסדר ולגיטימי, וכשסייב ונלי מוחלף אחרי כמעט כל טעות שנייה או שלישית שלו, כשלא הולכים איתו, כשהוא שומע, אני מניח, את כל הדברים האלה מסביב, אני לא יודע עד כמה הוא באמת מנותק מזה, כשהוא לא פותח חמישייה, כשהוא לא מקבל את הקרדיט, אז הוא לא, אז גם מכבי לא יכולה ליהנות ממנו, ואז גם המשחק שלו לא כזה טוב, ואני חושב שזו אחת הסיבות, אם אתה שואל אותי, עוד מעט נדבר על משחק-משחק, אבל לשבוע הכפול של מכבי, אני חושב שפשוט סייב ונלי גם לא מקבל את ההזדמנות, כלומר, אם הוא עדיין שחקן מכבי, קטש צריך ללכת איתו ולתת לו לפתוח חמישייה וללכת איתו אולין. כמו אגב שהוא עשה במשחק הראשון מול הנדולו כדי להכניס אותו לקבוצה, שזה אגב ההוכחה הכי טובה למה השחקן גם יכול לעשות אפילו, אף על פי ולמרות שהוא לא עד הסוף מחובר. מהצד השני, אם קטש ממש לא רוצה את זה, אז מכבי צריכה לשחרר אותו, כי אי אפשר להמשיך ככה, אתה יודע, זה מרגיש שהוא ממש תלוי באוויר.
מהבחינה הזו, כן, אתה יודע, אנחנו רואים את זה, וכמו שאמרת, השבוע כפול, ושוב, גם כאן, כמו שאמרת, הפרישים והכל, השבוע כפול לא היה רחוק מלפעמים שני ניצחונות, כן? בכלל, פתיחת העונה ההזויה הזו, כאילו שכל משחק מגיע לשניות האחרונות, ולכן אמרתי, מאוד כיף לראות את הקבוצה כרגע. אתה מרגיש, אתה יודע, הם חלק מהצרות יחד איתך, אתה מרגיש את כל מה שעובר עליהם, ואת האי-ויתור ואת הניסיונות ואת הצוות המקצועי וכל משחק לא משנה באיזה, כמו שאמרת, לפעמים יש משחקים שמכבי בעצם מובילה אבל גם יודעים לחזור בדקות אחרונות מפיגור ובעצם לכפות משחק יותר שוויוני. ומבחינת הדרך, כמו שאמרת קודם, זה מרגיש איפשהו שקטש זרק יותר מדי ובצדק מוחלט אם אתה שואל אותי חכות כאן להנהלה או למי שאחראי או איך שלא תבחר לקחת את זה בחודש האחרון במיוחד ושהוא מרגיש שהוא צריך עזרה, שהוא צריך בעצם קבלת החלטות שהיא תהיה מעט שונה, כמו שאמרת, אולי הביאו לו איזה על הגב, לא על הגב, ואתה בתור אחד המצדדים הכי גדולים בסייב אנד לי, לפני שאנחנו בעצם הכרנו אותו עם כל מה שרשמת בכל מקום, אתה יודע בעצם איזה יהלום מגיע כאן. אבל גם ליהלום הזה, שלא באשמתו, אולי אין כבר מקום. וכשאני אומר
הסיטואציה
אין
הזאת
כבר
גם לא
מקום,
טובה, לא. בואו נגיד את זה
שמעתי?
ככה, כלומר, אני לא מאשים אותו אגב על זה שהוא, אם זה מה שסוכם איתו והוא לא חוזר לישראל, אני לא מאשים אותו על זה, אני גם, תודה, גם אומר באופן כללי, אנשים לא צריכים לעבוד יותר ממה שסוכם איתם, ולא צריכים פתאום, אתה יודע, סוכם איתך, אתה מקבל ככה, אז לעבוד כפול באותו שכר, או כל מיני דברים
אני
כאלה.
אשאל אחרת, נייט, במיוחד בגלל שאמרתי שאתה היית מהמצדדים הגדולים עוד לפני שאנחנו ראינו אותו עולה על הפרקט, אוקיי? לאחר המשחק שהיה באירופה, לפני שהוא הגיע למכבי וכן הלאה. עם זה שאתה יודע בדיוק את כל מה שהוא מסוגל ומה שהוא יכול והפוטנציאל והכל, אתה כרגע במקום המערכת ממשיך באותו קו שהוא לא מגיע לארץ, סוכם לא סוכם אני שם שנייה בצד, אבל אתה רואה שזה עוד יכול לעבוד.
אני חושב שכן, אבל בתנאי שנותנים לו את ה... כלומר, אני אתן פה שני תנאים. אחד שהוא פותח במשחקים, הוא שחקן שגם, הוא שחקן יחסית צעיר, הוא עדיין בנוי על ביטחון, הוא חייב לפתוח את המשחקים. אני חושב שעד עכשיו אם תבדוק את המשחקים, במשחקים שהוא פתח גם הוא היה יותר טוב, ובתנאי שהולכים איתו. כלומר, זה לא רק לפתוח את המשחקים 5 דקות ולהיות זרוק על הספסל 35 דקות, הוא צריך שהקבוצה תהיה אצלו ביד. אם אתה לא מסוגל כמאמן, כמערכת, לשים את הקבוצה כרגע בידיים של סייב אנד לי, ואתה לא מסוגל גם שום דבר לעשות, אתה יודע, יש, אני לא יודע מה אפשר לעשות מרחוק, מה אי אפשר, ברור שזה מאוד לא אידיאלי, יכול להיות שחלק מהדברים של הסקאוטינג כן אפשר אולי לעשות מרחוק, אני באמת לא עד כדי כך יודע מבחינת הנבחרי מכבי על הפסיק, אבל אם מכבי לא מסוגלת לעשות את זה, אני חושב ששני הצדדים טוב להם לא להמשיך עם זה, כלומר, הסיטואציה הכי גרועה למכבי ולסייב אנד לי, זה שהוא נמצא במכבי, משחק באירופה בלבד 10-12 דקות, ואתה יודע, קאטה זורק אותו ברבע האחרון מול אולימפיאקוס, אחרי שהוא ייבש אותו כל הרבע האחרון, לנצח לו את המשחק 9 שניות לסיום, זה לא רציני. זה גם עושה, אתה יודע, זה גם מביא למקומות ולמחשבות לא טובות בכלל על ההתנהלות, אז התשובה שלי היא מורכבת, אבל זה מכבי צריכה לקבל החלטה, ופה אני מסכים עם קטש. ההחלטה צריכה להתקבל. אני קצת פחות אהבתי פשוט את העניין של התעודה, את העניין של סוג במרכאות שוב לבוא בטענות אל השחקן, שוב, מה שמפריע לי פה, תשים לב, זה לא בהכרח סייב ומי, יותר העניין, אני לא אקרא לו הערכי, אבל זה כן משהו שקצת מציק לי. העניין הזה של אם סיכמתם משהו עם מישהו, אל תבואו עכשיו ותשנו את זה אחרי חודשה, אחרי 3 שבועות וזה. כי בסוף הוא גם לקח פה החלטה. בוא, הוא יכל להישאר עוד קצת בטורקיה, הוא יכל אולי, יש סיטואציות כל הזמן באירופה, הוא יכל להגיע לקבוצה אחרת. אני לא יודע כמה החלטה למכבי הייתה הכי טריוויאלית בעולם.
במקרה הזה אנחנו נסכים.
זה,
שוב,
זה,
אנחנו
זה.
נצטרך
בוא,
להמתין ולראות לאן זה
זהו,
הולך.
אני חושב די סגרנו את הנושא עם סייבן. בוא נתקדם קצת למשחקים, מה, אתה יודע, פנתינייקוס, אולימפיאקוס, אז שוב, דיברנו על העניין הזה של ההפרשים, אבל מה לדעתך הבעיה פה? כלומר, כמו שאמרת, אני אגב לא יודע כמה אוהדי מכבי יסכימו איתך, אבל אני מסכים איתך, שמכבי כן, יחסית, בטח לכלים שיש לה, משחקת יחסית נחמד, טוב, לפחות יש לה רגעים יפים מאוד במשחק. אתה יודע, קטש אמר אחרי המשחקים שהוא מופתע אפילו מזה שהם כל פעם אחד שם. אני, אתה יודע, אני הולך איתו כאילו שבאמת זה מכבי יוצאים מעצמה קצת יותר ביחס לפנתינייקוס ואולימפיאקוס. אני לא יודע אם צריך להגיד שמופתעים, כי זה קצת אולי, אתה יודע, בכל זאת, נטו לשם הזה שמכבי כן צריכה לשדר לפחות למען הלשדר שהיא שם, אבל מכבי כן יחסית מוציאה מעצמה עדיין. תמיר, במבחן התוצאה בינינו, זה לא כזה משנה אם בטח כשמדובר ביריבות שאם נהיה ריאליים, הן לא ממש ישירות למקומות של מכבי, אז בסוף לא משנה אם מכבי הייתה מפסידה כמו שהפסידה, או אם היא מפסידה ב-20-30 הפרש, נכון? כאילו, מה ההבדל בעצם?
קודם כל, כמו שאמרת, מכבי זה יוקרה, זה במיוחד מול היווניות, במיוחד ברגע שאתה שומע את פאוב, פאנה וכן הלאה. וזה משהו שכמו שאמרת, צריך לשדר, לא משנה כל מה שעוברים, וכל המצב, וכל הנסיבות, וכל הסיבות גם די הגיוניות, עדיין להיות שם ולא להתבזות. מול שתי יריבות היסטוריות, וברגע שאתה
אני רק,
מכבי
אני
אתה...
רק, רגע, אני רק כן, כן רוצה רגע להתעכב על זה ולשאול בסוגריים, יש לזה ערך? כלומר, האם באמת יש מבחינתך ערך להפסד הזה לא להתבזות, או להפסיד כמו שמכבי הפסידה באיזה שני הפסדים שוברי לב? יש הבדל מבחינתך מכל הבחינות, מקצועית, טבלאית, לא יודע.
שמע, בתור... ברגע שיש לך קבוצה שאתה הולך איתה, אתה מעדיף לא לחטוף בראש, בטח לא מקבוצות היסטוריות וקבוצות שאתה יודע, אתה עוצם עיניים ואתה רואה את עצמך מתמודד מולם בפיינל פור ובגמרים, וזה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. ואתה יודע, גם דיברת גם על הסדרה בעונה הקודמת, הסדרה שוברת הלב שאיכשהו כרגיל הגיע למשחק חמישי. ביוון ולך תוציא משם משהו, שגם שם לא היית רחוק בכלל לעשות את זה. ואתה יודע, אני בתור אוהד אובייקטיבי סלש סובייקטיבי, אני הרבה יותר מעדיף להפסיד מסל שובר לב בשנייה האחרונה, ולדעת שכמו שאמרתי לך, בעונה הזו אתה מתאהב בשחקנים הרבה יותר מוקדם, כי אתה רואה שהם שם ואתה רואה שהם לא מוותרים, ואתה רואה גם כשהם נופלים לפיגור גדול. איך הם משנסים את עצמם, מרימים את עצמם, ממשיכים להאמין. ויש את המשפט הזה, רוח המועדון, ויש לא מעט רגעים שרוח המועדון ממש נושקת שם. לדוגמה, במשחק מול אולימפיאקוס ראית את הדקות, כמדומני לקראת סיום המחצית, שמכבי פשוט טסו להם קדימה בריצה מטורפת. ואז אתה עוד יותר אומר, אם הדברים האלה קורים, למה אי אפשר למשוך את זה לעוד כמה דקות? או אני אלך על המשפט ששמעון אמר בזמנו, אם זה 10 תעשו את זה 20, למה ברגעים האלה פתאום, אתה יודע, זה
אז על איפה אתה
משתתק.
שם את האצבע? איפה, כלומר, זה עייפות, זה חוסר ניסיון אולי אירופי של חלק מהשחקנים במעמדים כאלה. איפה מכבי? כי זה כבר, תשים לב, זה מגמתי. מכבי איבדה את ההפרשים האלה כמעט לאורך כל העונה. היא איבדה את ההפרש הזה מול פנתינייקוס ואולימפיאקוס, אבל היא איבדה אותו גם מול פנרבחצ'ה. אפילו מול פרטיזני הייתה כבר בשלב מסוים באיזה יתרון, אם אני זוכר נכון, של 9 נקודות. כלומר, מכבי זה, אגב, גם במשחק מול הרצליה שהזכרנו, אז היה שם, נכון שהיא חזרה מפיגור, אבל היה שם כבר פלוס 8 בשלב שהמשחק היה אצלה חצי בכיס. איפה זה נופל אצל מכבי העונה? כי בסוף, אם אתה מכניס לקבוצה הזאת מה שנקרא קצת יותר קילר אינסטינקט, היא אולי מאזן 5-5, אולי כאילו כל הניתוח פה הוא אחרת לגמרי. אני חושב שזה אולי הנושא הכי מרכזי, מה שקורה לקבוצה הזאת במאני טיים.
במקרה הזה זה הולך למקום אחר, שאין לך את ה-go to guy, שאתה יודע מי עכשיו הולך ויסיים עם הנקודות ולא יבחל באמצעים וישיג את העבירה, או לצורך העניין אם זה בהגנה יעצור את השטף, יעצור את המומנטום, אתה יודע, דברים כאלה טריוויאליים שבדרך כלל אתה יודע מי הבן אדם שעושה, וכאן פשוט בגלל שאתה ממשיך כל הזמן לבנות רוטציה מחדש ולנסות לשלב שחקנים שפצועים ושחקנים חדשים ולתת את הזמן לזה ולתת לשחקן החדש את הביטחון, וזה בעצם משהו שמאוד מאוד קשה להיות המנצח על התזמורת. ולכן אני חוזר עוד פעם לעניין של קאטה, שפשוט עושה קסמים ברמה שאני לא חושב שגם אני אלך איתך אפילו על רמה של מאמני פוטבול ובייסבול ו-180 משחקים בעונה, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד שהוא עבר משהו שמתקרב למה שקטש עושה שם כבר שנתיים, במיוחד עם השנה הקודמת שחשבנו ששם זה השיא, ואז השנה הזו הגיעה והשאירה אבק לא חיובי לשנה הקודמת.
רגע, אבל מה זה אומר אז על הפוטנציאל של מכבי? אם אתה אומר לי שקטש עושה פה קסמים מטורפים, ומכבי עדיין במאזן 7-3 שלילי ביורוליג, בתחתית הטבלה, נכון אגב שצריך להגיד, לאורך המשחקים, מכבי פגשה תיאורטית את כל רביעיית הפיינל פור מהעונה הקודמת, שאולי אמורה להיות גם העונה, למרות שלא ברור לאן ריאל מדריד הולכת עדיין, למרות לוח המשחקים והכל, זה מאזן 7-3 שלילי, אנחנו מדברים פה על קסמים ודברים, אז מה זה אומר על הקבוצה של מכבי? כלומר, איפה, כלומר, האם זה לא תעודת עניות מסוימת לקבוצה של מכבי העונה?
שוב, אני לא חושב בכלל, כי כמו שאמרת, היו כאן לא מעט הפסדים שזה לכאן ולכאן. לצורך העניין, דווקא שני משחקים שלקחת בשניות האחרונות, אותם יכולת להפסיד ולנצח משחקים שהפסדת. אז באמת זה משהו שאי אפשר לדעת לאן הוא הולך, ואתה צריך פשוט לנסות לתפוס את השני ניצחונות מול יריבות ישירות, והכל יכול להתהפך כאן. יש עוד מספיק בפורמט החדש הזה שמבלגן את כל העונה. רק בהתחלה, נכון שזה לא כיף להיות עם הקוף הזה של, כמו שאמרת, 7-3, אבל אני באמת חושב שבמיוחד עכשיו עם השילוב של השחקנים החדשים, ואם נתעכב על זה, ההגעה של שיוק, אני חושב שדווקא תפתח לנו את גבריאל, כי הוא מקבל חבר לנבחרת, הוא מקבל מישהו שמבין את השפה, מבין את המנטליות, שמצטרף, ולך תדע אם פתאום, אם אתה מצליח להחיות את גבריאל ולהביא אותו לממוצע שאתה רוצה לקבל ממנו, ושברגע שהחתמת אותו חשבת שזה מה שתקבל, זה יכול להיות שיחוק של מכבי שיכול להפוך את העונה הזאת.
ובסגל הזה, כלומר, אם אני ככה, הזכרת גם את שיוק פה שמצטרף, נזכיר, שחקן נבחר דרום סודן, שנתיים אחרונות היה בסין, גם תקופה קצרה היה בג'יליג, פנר, בורסה ספור, כלומר, יש לו גם רקע קצת בכדורסל האירופי, אז אם אני ככה מצרף פה אותו, תמיר עכשיו פצוע לפי מכבי 3-4 שבועות בחוץ, ובכל זאת אמור לחזור כמובן מתישהו, ומכבי שוב כן מהבא פה עוד את הסגל, וזה כבר עם דה ג'וליוס, כלומר יש פה איזה פתאום אולי קבוצה קצת יותר שלמה. איפה אתה מוצא את מכבי נגיד מבחינת פחות או יותר יחסי הכוחות? אתה אופטימי לגבי טופ 10, טופ 8 אפילו, או שאתה אומר זה עוד לא שם?
המטרה היא להיות בטופ 8 בעונה כזו. אני באמת, שוב, אם לא היית כרגע במאזן שאמרת שבעצם מכבי הגיעו אליו, יכולת באמת להסתכל לשם. המטרה כרגע זה איכשהו להשתחל לפליין, ולך תדע, אתה יודע, דיברנו על רוח המועדון ודברים וניסים שקורים, ואנחנו בסך הכל בתחילת העונה, כמו שאמרנו, היו כאן לא מעט משחקים שהלכו, יכלו ללכת לכל צד, ותשיג שני ניצחונות שיפתחו לך בעצם את מול יריבות ישירות, ואתה יכול להפוך לחלוטין את העונה. מה שכן, אתה יודע, האוהדים של מכבי אומרים איזה שחקנים מביאים לנו על הגב, זה לא באמת מישהו שהיינו מסתכלים עליו בדרך כלל, אבל דה ג'וליוס לצורך העניין נראה בינגו עד עכשיו, ומאוד מחויב ונכנס יפה מאוד למערכת. וכמו שאמרתי, ההגעה של שיוק, אם באמת זה יגרום לגבריאל להביא יכולות שאנחנו יודעים שיש לו, ויש את תסמונת העונה השנייה במכבי, אז בעונה הזו, בגלל שהיא מרגישה כל כך ארוכה, אולי יצליחו לעשות תסמונת העונה השנייה בחצי העונה הראשונה עוד. ולגרום לגבריאל להביא יכולות שאנחנו יודעים שיש אצלו וכרגע כבויות, אולי שיוק יעזור בזה, ואז אתה מרוויח שני שחקנים בעצם שיכולים להפוך לקראת העונה לחלוטין.
צריך גם להגיד, עד עכשיו רנדולף די בודד במערכה שם, ואולי שיוק זה איזה סוג של, אתה יודע, גארד סמול פורוורד גדול כזה, שיכול גם לקחת ממנו חלק מהנטל. עכשיו, אני לגבי גבריאל טיפונת סקפטי, כי לא יודע, גם ממה שקיבלתי עד עכשיו, וגם קצת יש לי, אתה יודע, קושי עם שחקנים בלי ניסיון אירופי בכלל, אבל זה לא בהכרח. יש שחקנים בלי ניסיון אירופי שאני מבחינתי, רק תביא אותם והם ישתלבו לדעתי נהדר, אבל לא יודע, גבריאל טיפה, משהו לא מסתדר לו, לי במשחק שלו, קצת מגושם לי, אבל אולי אתה צודק בעניין הזה בשילוב עם שיוק. מאזיננו טוענים 50% מהם אומרים חצי מהם, שזה מהלך מצוין וחכם מאוד של מכבי תל אביב, 35% אומרים שזה מהלך נחמד ולא יותר, 4% אומרים שזו טעות גדולה, 11% אומרים שזה מהלך לא מובן, אז יש פה ממש קונצנזוס שזה מהלך שיכול לשדרג את מכבי. הזכרת קודם את העניין של האוהדים והביקורות על הקבוצה, אז אני מניח שאתה מכיר אותם, ויש ככה דיונים פנימיים, האם מכבי צריכה לעשות מחאה, לאן נעלם המכביזם, דברים שאתה יודע, אני יכול נגיד להסכים עם זה שהמכביזם די נעלם, אני חושב, גם רשמתי בטור סיכום הקיץ, ש... הקיץ הזה זה סוג של אפילו אולי התמוטטות המכביזם, כי מכבי כן, אולי לראשונה בהיסטוריה, אפשרה לעצמה, אתה יודע, לרוץ על קיץ, שבסוף הפועל תל אביב, מסיימת כמעט עם תקציב גבוה ממנה, אפשר להתווכח על זה, אבל זה כבר הפערים, גם בליגה כבר הצטמצמו כמעט לחלוטין, ואפילו אולי התהפכו, ועדיין יש לדעתי ביקורות מאוד מאוד חזקות, שגם קצת, אתה יודע, נובעות מהתוצאה הישירה, וביקורות שהן יותר על מקרו ועל התנהלות, האם מכבי צריכה לעשות מחאה, ואיך בנו לנו קבוצה כזאת, אתה בטח מכיר את זה, אז מה עמדתך בכל הנושאים האלה?
אני מבחינה הזו שבמיוחד בעונה כזו, במיוחד עם כל המצב, שימו אותו בצד, ואי אפשר לשים אותו בצד כמובן מה שהמדינה הזו עוברת, מי שנמצא במערכת מנסה לעשות את המקסימום שלו, ככל שיהיו פחות רעשי רקע הוא גם יצליח עם זה, ואני תמיד אומר, כאילו אוהדים ביקורת והכל אפשר תמיד לעשות, אבל לדעתי לפחות, לא באמצע שכולם עדיין משחקים. יש מספיק זמן לביקורות, אתם כל הזמן אומרים מחדש, לא נקנה מנויים, נגרום לפדרמנים ללכת וידה ידה ידה, אבל תמיד בסופו של דבר לא עושים את זה. אז או שבאמת מחליטים ללכת עם זה פעם אחת, ואתה יודע, לא רק לעמוד על הגדר, אלא גם לשבור את הגדר, שאני ממש נגד הדברים האלה, אבל זו זכות של האוהדים לעשות לכל דבר, או שנותנים שקט למערכת, כי אין מה לעשות, אתה יכול לבוא נגד ההנהלה, ונגד מי שמנהל את הכל, אבל זה משפיע על השחקנים, ורעשי רקע משפיעים על המאמן, שנמצא גם ככה בסיטואציה הזויה לחלוטין, שאף אחד אחר לא יכול היה לחשוב, שמישהו יכול לעמוד בזה, ולכן אתה יודע, ביקורות והכל זה זמן טוב לעשות בקיץ, לעשות לקראת ברגע שבעצם סיימת את המטרות שלך לעונה. אתה נמצא בעונה כל כך קשה ומאתגרת ושיכולה גם ללכת למקום קסום ולך תדע ובאמת אתה רואה את הניסיונות. אז כמובן שכל מה שאני אומר כרגע ברגע שהאוהדים רואים מעבר לכביש שיש בעל בית שעם המלחמה ועם המצב המאתגר ואם הכל מצליח להביא מכל הבא ליד, זה גורם לך עוד יותר להרגיש שאתה כבר לא כזה מיוחד ולא כזה נוצץ, אבל אני חושב שבנסיבות הקיימות, מי שצריך לעבוד עושה את המקסימום שלו, וצריך לתת שקט למערכת, כי בוא נגיד שאם לא יהיה שקט במערכת, אז היא בטוח לא תצליח, ואם יהיה שקט למערכת, אז איך תדע לאן העונה הזאת תלך?
אני רוצה רק להמשיך את מה שאתה אומר, כי אני אגיד לך מבחינת מה שנקרא צדק, יכול להיות שהקולות שאומרים שבאמת מכבי, כי יש פה קולות שהם יותר מקרו מהעונה, זה קולות שאומרים שמכבי צריכה להיות הקבוצה הכי טובה באירופה, ובואו נגיד את האמת, גם אפילו בעונה נגיד שדייוויד בלאט לקח את הפיינל פור, ומכבי זכתה ביורוליג, בכלל גם בכל העונות של דייוויד בלאט, אני חושב פחות או יותר מאז מכבי שושלת, כשהתחלת את העונה האירופית, נגיד שניסית לעשות איזה פורקאסט ולדרג את קבוצות היורוליג, כמעט אף פעם מכבי לא הייתה הראשונה, כלומר למעט העונות של השושלת, תמיד היית יכול למצוא איזה קבוצה שתיים יותר טובות ממכבי, לפעמים זה גם היה הרבה יותר. אני חושב שכבר בעשור האחרון, אם אתה קצת מצמצם את הטווח, אז מכבי אף פעם לא הייתה על הנייר גם שווה בשום סרט פיינל פור, ואתה יודע מה, יש שנים שגם הרבה מאוד שנים גם לא פלייאוף. כלומר, אולי למעט 19-20, ששם אתה יודע, זה עונה מאוד מיוחדת, שלצערנו הסתיימה בגלל, אתה יודע, בגלל הקורונה, אבל... בסוף הביקורות הן שמכבי צריך להיות המועדון הכי גדול, הכי חזק, הכי יפה, זה הביקורות של חלק מהאוהדים. אז אני יכול להסכים, אתה יודע, עם הנרטיב, עם זה שברור, אם יש את האפשרות, למה לא? אבל אני כן מסכים איתך שלדעתי מכבי לא יודעת להיות בדאון. כלומר, יש מועדונים שיודעים להיות כשהמצב לא טוב, ויודעים לפעול כשאתה יודע כשהם במשבר. אני זוכר את מכבי כשאורי אלון נכנס למשוואה, די מאבד את הראש. כלומר, אני חושב שמכבי ברגע שיהיה עליה כל כך הרבה לחץ, גם עכשיו מהאוהדים שלה, וברגע שהיא פתאום תהיה באיזה דאון, אני חושב שהיא באמת לא תדע להתמודד עם זה, כי למכבי, לטוב ולרע, אין את השריר הלוזרי הזה, אני אקרא לו, אין את השריר שיודע איך מתמודדים עם מערכת שנכשלת. ואני לא בטוח שמכבי רוצה, והאוהדים שלה צריכים לרצות, שהמערכת תדע להתחיל לפתח את הדבר הזה. זו דעתי. ולכן אני מאוד מסכים איתך בעניין הזה. השאלה, בואו ככה, לפני שאנחנו מתקדמים לכיוון מילאנו, אם יש פה עוד איזה משהו מהשבוע הכפול, ככה שצד אותך ולדעתך חשוב להעלות אותו.
שמע, אני אמרתי, מילא ההפסד הצמוד שהיה מול פנתניקוס, אבל דווקא במשחק מול היווניה השנייה, שבשנים האחרונות מבחינתי היא נהייתה, עזוב שאלופת אירופה היא בירוק, אבל מה שהאדומים עושים בשנים האחרונות זה משהו אחר לגמרי עם ההשתלטות שלהם על אירופה, עם תואר, בלי תואר, זה פחות משנה, אבל כל ההרגשה וההגמוניה שהולכת, ושוב, אני שם בצד את אלופת אירופה, כמה שקשה לשים בצד את אלופת אירופה, אבל זו ההרגשה בעצם בטמפו מסביב. ולכן לצאת משני המשחקים האלה בהפסד זעום, למרות שכן, כמו שאמרת, יתרון 12 נקודות ו-13 בהתאמה, כמדומני. אבל עדיין היית שם, היית שם והראית שאתה לא מוותר, ו... היינו יכולים להגיד ויצאת מהשבוע הזה ללא פציעות, אבל הנה הגיעה הפציעה של בלאט ואתה כבר לא יכול להגיד את המשפט הזה. שוב, אמרתי, אני רואה את העונה הזו הולכת למקומות הרבה יותר טובים מהיכן שהיא נמצאת כרגע, ובמצב הקיים, אחרי כל הדברים, להגיע למצב של 7-3, שוב, ממש ממש לא אופטימי, אבל... מבחינת יכולת היית שם, וברגע שאתה שם זה יכול ללכת במשחקים אחרים לכיוונים אחרים, ופתאום אתה תסתכל על הטבלה ואתה תגיד אוקיי, זה לא איפה שאני רוצה להיות, אבל זה ממש לא איפה שכבר חשבתי שהגענו לתאומות שמשם כבר אי אפשר לצאת.
וזה גם המקום להזכיר, אגב, לחברינו שמחפשים תקדים היסטורי, מכבי בעונת 18-19, עונה שהתחילה עם ספחיה והמשיכה עם יאניס, כבר הייתה במאזן 8-1 שלילי, ובסוף היא הגיעה למחזורים אחרונים, כשהיא לגמרי בתמונה לטופ 8. אז אמנם היו רק 16 קבוצות ביורוליג, אבל גם מכבי ההיא כבר עשתה איזה כמה, קבוצה אולי פחות מוכשרת מזו של היום, אפשר להתווכח על זה. אז זה ככה למי שרוצה אופטימיות, מי שאולי עוד רוצה אופטימיות, אז בואו נתקדם לכיוון מילאנו, שידע להפסיד לאלבה ברלין, אבל כן, ככה, אתה יודע, זו קבוצה מאוד לא יציבה השנה, ממש ניצחה אתמול בלילה את קרמוני בליגה. בואו נתחיל מהדבר הכי בסיסי, איך אתה מנתח את מילאנו של העונה?
תשמע, יש קבוצות שמגיעות מול מכבי, וכן במשבר, לא במשבר, כן שחקנים פוגעים, לא שחקנים פוגעים, כמו שראינו עם זיזיץ, לצורך העניין, שהחליט לקחת עלינו בערך שיא קריירה של כל דבר אפשרי, ולכן זה משחק שמאוד קשה להגיד מה הולך להיות בו, כי על הנייר זה משחק שאתה צריך ואתה חייב לנצח אותו, ויחד עם זאת, כמו שאמרת, במיוחד התנודות שזזות וניצחון פה וניצחון שם ויותר ביטחון לקבוצה, ואין מה לעשות, לא משנה מה, אין לך בית,
בוא אני
המגרשים
אביא לך גם
הנחמדים.
כמה דברים משוגעים קצת על מילאנו של העונה. אז דיברנו על ההפסד לפני שני מחזורים לאלבה ברלין, אז במחזור הקודם מנצחת בחוץ בבלגרד 88-81, ניצחה לפני ההפסד לברלין בבית את ריאל מדריד 85-76, אבל אתה יודע, מהצד השני אנחנו זוכרים את הקאמבק המפואר של ז'לגיריס מ-27 למילאנו ל-85-82 לז'לגיריס, והובסה ב-21 הפרש בפיראוס. זה מאוד לא יציב, מאוד מאוד לא יציב מה שקורה במילאנו. אתה יודע, אתה מסתכל על השחקנים של מילאנו, אז העונה אולי זקלי די ככה באיזה מגמת התאוששות. אנחנו זוכרים אותו שחקן אדיר בפרטיזן, ובכלל קריירת יורוליג מפוארת. העונה הוא עם אזור של 58% ל-3, כמעט 15 נקודות למשחק, 19 מדד, הוא פחות או יותר השחקן שמוביל שם. ניקולה מירוטיץ', אתה יודע, הוא כבר כמה שנים מאז שהוא, אתה יודע, חזר ליורוליג, הוא את המספרים עושה, אין מה להגיד, הוא שחקן של 17 נקודות, 40% ל-3, 7.5 ריבאונדים, 22 מדד, זה לא תמיד עוזר לקבוצות שלו לנצח, אז לידי מירוטיץ', מכבי תהיה, יהיה לה מאוד מאוד קשה עם הקו הקדמי של מילאנו. אני חושב שאולי דווקא בגרדים יש למכבי יתרון. השאלה מה מכבי צריכה לעשות לדעתך, זה שניים שלושה מפתחות בסיסיים, כדי לנצח ולקח את המשחק הזה.
בואו נתחיל בזה שאם יעלו ליתרון ידעו לשמור עליו, במיוחד בדקות מסוימות, ולייצר שינויי מומנטום של משחק, לא בהכרח מבחינת לשוב עם נקודות וכן הלאה, אלא אם צריך לעצור, לעצור, שזה מה שאנחנו רואים ברגע שהם רצים קדימה, הכל בסדר, אבל כמו שאתה עולה ליתרון גדול, אתה גם מאבד אותו מאוד מהר, כי אין מהלכים שעוצרים בעצם את המשחק. ועם קבוצה משוגעת כמו מילאנו, שאמרת באמת שפעם היינו יכולים להגיד יריבה בהזמנה, אבל כל כך לא, כי זו יריבה בהפתעה. אתה לא יודע איזו קבוצה אתה תפגוש באותו יום. וכאן אני בא לשאול אותך, אמרת לגבי הגארדים, יחד עם הפציעה של בלאט כרגע, אתה עדיין טוען ששם בעצם היתרון של מכבי כרגע?
אתה יודע, המפתח הוא שוב בשחקן המריבה, בסייבן לי. כלומר,
רציתי לחזור לשם, אתה מבין? זה מה
אתה
שנקרא רמה
מבין?
להנחתה.
אבל זה העניין, כי בסוף אתה מסתכל, שמע, למילאנו אתה מניון יחסית בעונה נחמדה מאוד. בוא נזכיר, למילאנו יש אחלה שחקנים גם בקו האחורי, כמו למשל פביאן קוזר, שאתה יודע, הוא איזה כבר סמל פה כל כך הרבה שנים ביורוליג, אבל... אתה יכול גם לומר את דימיטריאביץ' שהוא בעונה נחמדה, אבל בסוף אני חושב שאתה יודע, יוקובייטיס יכול לתת יותר ממה שהוא נתן עד עכשיו. אני חושב שלאוהדי מכבי, אל תדאגו בקשר ליוקובייטיס, אני חושב שהוא עוד ישתלב הרבה יותר טוב בעונה הזאת. לג'וליוס הזכרת חיבור מסוים, אני חושב שלפעמים טיפה, אתה יודע, מגזימים בעניין של החיבור, אבל הוא כן, אני חושב, נכנס טוב לעונה. גם כשזה בלי תמיר, עדיין למכבי, ועוד לא הזכרתי את סייבן כמובן, עדיין למכבי יש פה שחקנים שיכולים לעשות את זה. יחד עם זאת, כמובן שהשובר שוויון אמור להיות סייבן לי, שהוא שחקן בטח מול הקצב האיטי לכאורה שמילאנו אמורה לנסות ולהכתיב, כי זה הכדורסל של מסינה פחות או יותר, ואתה יודע, הקצב מאוד שמרני, וכדורסל קצת של פעם, ואתה יודע, קצת גם לנסות קונטרול, אובר קונטרול דה גיים אני אקרא לזה, השחקן שהכי יכול, נקרא לזה בשפה פשוטה, להשתולל ולעשות את ההבדל, ולגרור את מילאנו למשחק שלא נוח לה, זה סייבן לי, וזה גם המשחק של מכבי מבחינת המהירות. עכשיו, האם זה יקרה? אם אתה שואל אותי, אני מאוד סקפטי לגבי זה. כלומר, אם מכבי תמשיך להתנהל כמו שהיא התנהלה עד עכשיו איתו, אז היא יכולה למצוא את עצמה בבעיה, ובמשחק איתי, נגיד, גם מאוד יכול להיות שלפערים הפיזיים יהיה משקל יותר כבד, ומבחינת פערים פיזיים מילאנו היא קבוצה שיש לה יתרון בדבר הזה מול מכבי. השחקנים של מכבי, אם זה הולך, אתה יודע, לאיזה קרב חפירות פיזי כזה, ושמילאנו תמצא את מירוטיץ' בפוסט-אפים, או אתה יודע, פנים לסל, לא משנה, זה יהיה מאוד קשה. אבל אתה יודע, השאלה האם סייב אני אשחק, פה זו חידה פתוחה מבחינתי.
אני מאוד אופטימי למשחק הזה מבחינת שאנחנו נראה סוף סוף את גבריאל ואת יוקובייטיס במשחק הטוב ביותר שלהם במכבי. איפה זה מכניס את סייבן לי למשבצת? אני באמת לא יודע, אתה יודע, זה בוא נראה, כמו שאמרת, הבחור צעיר, רעשי רקע מגיעים אליו, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. ואתה יודע, הוא יכול דווקא, כמו שאתה אומר, להתפוצץ לכיוון חיובי, או להגיע למצב שהוא... לא רק שהוא לא מרגיש חלק מהמערכת, אלא גם שהוא לא לוקח על עצמו, ואז בכלל אתה מאבד אותו.
נכון, זה אגב
ולכן...
קיבלתי אותו במשחקים האחרונים, שהוא כבר יותר מאוסס, יותר מחפש תמיד את המסירה, זה מאוד חשוב להגיד עליו. צריך להגיד עוד משהו, מדובר נכון לעכשיו, עדיין אף קבוצה פה לא שיחקה מול כולם, אנחנו עוד לא השלמנו סיבוב, אבל מילאנו מקום 16 בדיפנסיב רייטינג במפעל הזה, אחת מקבוצות ההגנה הגרועות עד עכשיו, סופגת באזור של 119-120 נקודות בממוצע לפוזיישן. מכבי מקום אחרון, כלומר זה מכבי 121 נקודות יריבה בממוצע לפוזיישן, שתי הגנות שדי לא מתפקדות כל כך, אז יכול להיות שדווקא
האוהדים האובייקטיביים ייהנו מהמשחק הזה. יהיה שם
זהו.
בלאגן אחד שלם.
נכון, ויכול להיות שדווקא הקבוצה שתעשה הגנה טובה יותר, כלומר שדווקא תחזק קצת את הדבר הכי חלש שלה, אז היא תנצח במשחק הזה. זהו, אני חושב לגבי מכבי, מה דעתך נחזור קצת לרמת גן ועכשיו לענייני BCL?
יאללה, בשמחה. כמו שאמרנו, היה להם
בוא
משחק גם
נתחיל
בשבוע
ככה
שעבר.
עם מה שהיה לנו ביום רביעי. אז מכבי רמת גן מגיעה למשחק מול בון, משחק שהיה מאוד מאוד חשוב מבחינתה, ובניגוד אגב, זה המשחק היחידי מול קבוצות שהם בון, אייק, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בניגוד לכל המשחקים שהיו עד עכשיו, זה בעצם היה המשחק היחידי, כמובן לפני גמר גביע ווינר, שמכבי רמת גן כן מצליחה על יריבה שאולי לא פייבוריטית מולה, כי בכל זאת זה משחק בגרמניה, לבוא ולהתחיל ולהוביל, וכבר עולה ליתרון 9 הפרש, אבל היא לא מצליחה לברוח, ובון כל המשחק הזה, אתה יודע, סוג של חצי רודפת, חצי נמצאת שם, ובסוף גם מצליחה לעשות מהפך, ואני חושב שיש, אתה יודע, כמה כותרות מהמשחק הזה. מבחינתי, אגב, הכותרת הכי גדולה במשחק הזה, אתה יודע, אפשר לדבר על הכדורסל היפה של רמת גן והכל, זה אלמנט השלשות. כי רמת גן, וזה מתחיל להיות, דיברנו גם על פתיחה, אבל גם השלשות זה עקב אכילס, שמתחיל לדבר יותר מדי חזק בליגת האלופות, ורמת גן היא קבוצה שבנויה על השלשות. היא בנויה על הזריקות האלה, וזה היה משחק מאוד מאוד לא טוב של מכבי רמת גן מבחינת מה שהיא עושה מחוץ לקשת, בין אם גלינת עושה שם 0 מ-10, שאני לא חושב שמישהו ציפה לזה ברמת גן, אבל בכלל אתה גם מסתכל בסופו של דבר על כל הקבוצה ועל מה שהיא עשתה מחוץ לקשת, אנחנו מדברים פה על 7 מ-34, אנחנו מדברים פה על קבוצת השלשות נכון לעכשיו, הכי פחות טובה בליגת האלופות, לקחה 25 זריקות, לקחה, סליחה, 111 זריקות, כלה 25 זריקות, ממוצע של 6.3 מול בערך 28 זריקות, זה 22%, ומה שמפתיע, אני חייב לומר לך, שבליגת העל, שאתה מסתכל במשחקים שהיו עד עכשיו, רמת גן לקחה 129 זריקות, כלה ב-53, זה ממוצע של 11 מ-26 למשחק, זה 41%, שזה פער מאוד קיצוני, ואני חושב שאחד על זה הפסיד את המשחק מול בון, אבל מעניין אותי איך אתה מנתח את זה.
שמע, אם מישהו שומע אותנו, יכול לחשוב שהקשת היא באזור אחר. כמו שאמרת, ההבדל המהותי כאן והבאמת בלתי נתפס בין האחוזים בליגה לבין אירופה, אבל יחד עם זאת, כמו שאמרנו, זו קבוצה שלפני 5.5 שנים הייתה בליגה הארצית, נבנתה כדי, בעונה הזו כדי להגיע, אבל עדיין יש שם דברים. כדי להחזיר עטרה ליושנה ומצב באירופה ודברים בסגנון. יש גם את ה... אתה יודע, הם חוזרים לאירופה לאחר כל כך הרבה שנים, ויש את ההתרגשות, ולא משנה מה, במיוחד עם משחקים בחול ולא לארח כאן וכן הלאה. וזה דברים בעצם ש... מה שנקרא, אנחנו לא אוהבים את הצמד מילים הזה, אבל שכר לימוד, וזה שכר לימוד אירופאי. וזה לחלוטין מבחינת האחוזים מחוץ לקשת שבינתיים לא מתיישרים בהלימה אחת עם מה שהם מקבלים בעצם אצלנו בליגה. אבל שוב, גם שם, אתה יודע, אם אתה אומר לבעלים וליושב ראש, אפילו בעונה הקודמת, שבעונה הבאה הם ישובו לאירופה לאחר כל השנים, ומכבי רמת גן, אתה יודע, הדגל והשם התנוסס ברחבי אירופה עם הנסיעות התכופות לכל מקום שהם מגיעים, זה משהו שבהחלט נסבל ואפשר להבין אותו.
וצריך להגיד, רמת גן משחקת יחסית טוב, יחסית, אתה יודע, כדורסל יפה מאוד גם באירופה. והזכרת את העניין הזה של השכר לימוד, אני מאוד מסכים עם זה. אני חושב שרמת גן, לפחות בשניים מתוך שלושת ההפסדים שהיו לה, לבון ואייק, נפלה על מה שנקרא ניסיון אירופי. ואתה יודע, זה נשמע קצת קלישאתי, כאילו, מה זה ניסיון אירופי? גם לי האמת קשה טיפה לשים את האצבע בדיוק על הזה, אבל זה קצת, אתה יודע, קילר אינסטינק בסוף, קצת לדעת בסיטואציות מסוימות איך לפעול, המון המון ניואנסים, שאין מה לעשות, בוא נזכיר, אלופת, מחזיקת גביע המפעל הזה ב-22-23, אז בסך הכל לפני שנתיים, ובוני מועדון עם מסורת יפה מאוד בשנים האחרונות באירופה, ואני חושב שחלק מזה זה על זה. אתה יודע, זה נשמע קצת אולי קלישאתי, פופוליסטי, אבל אני מרגיש שיש שם משהו מהבחינה הזאת. אני באמת חושב שחלק מהדברים, כמו שאמרת, נופלים על העניין של הניסיון האירופי, והפוך, דווקא זה שאני אולי לא כל כך יודע עד הסוף לשים על זה את האצבע, אומר לי שאולי יש שם משהו, כי אתה מסתכל כדורסל, חוץ מהעניין של השלשות, שהוא עניין שיהיה חייב להשתפר, רמת גן משחק קצת נחמד מאוד במפעל הזה. נזכיר, מבחינת רמת גן, שמוליק ברנר שהיה פה בפרק, אמר, המטרה היא להגיע לפחות לשלב הפליין, וכרגע רמת גן נמצאת במקום השלישי, הרבה בזכות הניצחון שלה על ריגה. עכשיו, תמונת הבית היא כזאת, בון ואייק עם 3-1 כל אחת מהן, ורמת גן וריגה עם 1-3, הסיכוי היחיד של רמת גן לסיים פה מקום שני, זה אומר לנצח את אייק אתונה ביותר ממה שהיא הפסידה, היא הפסידה בעצם ב-9 הפרש, אז צריך לנצח את אייק בדו ספרתי, שאייק במחזור האחרון תפסיד לבון, ושרמת גן תנצח את ריגה, אז זה תנאי בעצם שלושה דברים שחייבים לקרות. מהצד השני, אם אנחנו מדברים על ההפלה ממקום שלישי, אז רמת גן תהיה חייבת לפחות לקחת פה משחק אחד, זה בוודאות, אם רמת גן מפסידה פעמיים, היא מודחת, לא משנה מה יקרה, כי אחד ההפסדים יהיה לריגה, ואז ריגה תהיה במאזן טוב ממנה. נגיד, ניצחון על ריגה, לא משנה מה רמת גן תעשה במשחק הבא מול אייק אתונה, שיהיה ב-10 לדצמבר, ניצחון על ריגה ורמת גן תעלה, כלומר, אם רמת גן תנצח את ריגה במחזור האחרון, אם רמת גן תנצח את אייק אתונה במחזור הבא וריגה תפסיד לבון, ובעצם רמת גן תנצח את, ורמת גן תפסיד לריגה ככה בפחות ממה שהיא הפסידה, שזה בעצם פחות משבע הפרש, שזה עדיין תעלה, אז עד פה עניין המתמטיקה. בגדול, תמיד אני חושב, אפשר לסכם את זה מאוד פשוט, רמת גן עכשיו צריכה לקוות שבון תנצח את שני המשחקים שלה מבחינתה, והיא צריכה לנצח את ריגה במחזור הסיום, ויש עוד זמן, יש פה עוד 4-5 שבועות, אז ככה, מה לדעתך הכי חשוב ברמת גן כרגע?
קודם כל, לשמור על הסגל הקיים ושלא יהיו פציעות.
צריך חיזוק אגב? כשאתה מסתכל עליו אתה חושב כאילו שאפשר להמשיך לרוץ ככה, או שאתה אומר כן, רמת גן צריכה אולי לנסות למתוח תקציבית פה משהו ולהביא עוד איזה שחקן?
אני חושב שבסיטואציה שנוצרה ואיך שהקבוצה רצה, במיוחד הכימיה שבונה שם ברנר, שזה בכל ליגה שהוא נמצא בעצם הוא עושה את הדבר הזה, יצר כאן תלכיד וקבוצה מאומנת שיודעת מה המטרות שלה והכל, ולכן בעצם אני חושב שאני לא הייתי עושה כאן שום שינוי. מי שנמצא ומי שהביא אותו עד לכאן צריך להמשיך עם זה, ולהביא עוד מישהו ולהכניס לרוטציה, ושחקן שכבר יודע מה התפקיד שלו יזוז טיפה ולתת ביטחון למישהו אחר, יכול לקחת את הקבוצה למקום שברנר וקלודי ממש לא רוצים להיות שם. ואתה יודע, מה שיש כרגע הביא אותם ברמה לא רעה בכלל, שהם לא היו רחוקים בכלל מלסיים אתמול עם תואר, אז תנו כבוד למי שנמצא כאן ולמי שהגיע, ותמשיכו קדימה.
יפה, אני חושב אפשר להתחבר ככה ולסגור את הפרק עם היתר הישראליות ומה שהיה כאן. בוא נתחיל עם המשחק של הפועל חולון, הפועל תל אביב. איך התרשמת?
שמע, נגיד ככה, קודם כל האווירה שהאוהדים של חולון מביאים לכל מקום מול הססגוניות והדם החדש שיש כרגע בהפועל. פשוט אתה דיברת על המשחק של גמר גביע ווינר, אבל כל משחק העונה בינתיים פגז. כל משחק למעט אחת התבוסות של חולון עם כמדומני לירושלים, יכול להיות שאני טועה בקבוצה, אבל אתה יודע למה אני מתכוון. למעט המקרה הזה, כל יריבה, לא משנה היחס כוחות, נותנת את כל מה שיש בה, במיוחד מול הקבוצה הפייבוריטית של העונה בינתיים, שזה הפועל תל אביב, ופשוט כיף לראות, כיף להיות אוהד כדורסל בעונה הזו.
הזכרתי רמת גן, מכבי תל אביב, גמר גביע ווינר, אחד המשחקים הטובים בליגה, בישראל העונה, אני חושב שגם זה יכול להיכנס לשם, כי זה, כמו שאמרת, מבחינת אווירה, מבחינת מומנטומים. עכשיו שוב, אם נדבר על איזה קבוצה הוציאה מעצמה יותר, אני חושב שגם פה הקבוצה דווקא שהפסידה הוציאה מעצמה יותר. אני חושב שזה היה משחק הרבה יותר טוב של הפועל חולון. אני חושב אגב שמבחינת דדס זה היה, ולכן אני חושב גם הוא כל כך שמח בסוף, זה היה יכול להסתיים הכי טוב מבחינתו. הוא מסיים את הקבוצה עם מאזן 6-0 בליגה, ולמרות שחלק מהניצחונות אולי הפועל תל אביב, אתה יודע, לא שיחקה יותר טוב מהיריבה שלה, היא עדיין ניצחה בזכות הכישרון ובזכות הדלתא העצומה שהייתה לה ביחסי הכוחות מלכתחילה. מה אתה אומר על מה שעשה מרקוס פוסטר, 4 שלשות בשתי דקות, 23 נקודות, אין מה להגיד, משחקים אחרונים הוא לגמרי מספק את הסחורה, מה יש לך להגיד על זה?
כיף לראות שחקן שכשאתה מסתכל על הרוטציה בתחילת העונה לא היה שם, פשוט לא היה. אתה מסתכל על כל השחקנים, מי יכולת להגיד שבדרך החוצה, וזה לגמרי, הוא היה אחד מהם, ולראות איך הוא מצא את עצמו ברוטציה, כמו שהוא ביצע את הרעיון ודיבר על כך, שהוא הלך קודם לטובת הקבוצה, קודם לטובת ההגנה, קודם לחזור לבייסיק, מה שנקרא, ומשם לקחת את הביטחון. ולהביא אותו גם להתקפה, ושמע, הרעיון הזה היה פשוט מרגש על דרך של כדורסלן ושל ספורטאי, וזה היה פשוט כיף לראות את זה.
עכשיו אתה מבחינת ככה, אם אני חוזר איתך לעניין דדס, חושב שזה להמשך יכול לעבוד כשהוא זז אחורה ובעצם הולך להיות עוזר של איתודיס?
מכיוון ש... יש ביניהם היכרות מוקדמת והשמועה אומרת שהם חברים טובים. אני מאמין שאם הוא עשה את הצעד הזה לאחור והסתכל על הבחינה הכלכלית, זה לא רק זה, זה גם להיות לצד, בוא נגיד, אתה גם דיברת על זה בלא מעט טורים שרשמת, איתודיס מגיע לארץ הקודש. זו כותרת שאני לא חושב שבזמנו שאמר סטודמאייר הגיע, זה היה גדול יותר ממה שקורה כרגע. במיוחד בתקופה כזו, במיוחד במקום שיפנה עכשיו את הזרקור הגדול עוד יותר לכאן, לאחר כל ההחתמות המשוגעות של עופר ינאי, זה צעד פשוט חסר תקדים, ואתה יודע, להביא את איתודיס, שהוא הנמסיס של הקבוצה בצהוב, ליריבה מעבר לכביש, שהמטרות כאן הן מאוד ברורות, זה... ולצד חברו הטוב שמוכן לזוז, מה שנקרא, לקחת צעד אחורה בשביל לתת לו את הבמה, זה דבר בלתי יתואר, ומאוד מאוד מאוד מעניין לאן זה ילך. מה שכן צריך סבלנות, כי גם איתודיס לא יעשה שם קסמים, אבל יחד עם זאת הוא נכנס למערכת בריאה, שכמו שאמרת, עם גיליון ניצחונות מלא מההזדמנויות שהיו עד כה, ובואו נראה לאן הקטר באדום ממשיך מכאן.
אני, כמו שאמרתי פה בפרק הקודם, לא מעכל. כלומר, אני יודע מי זה איתודיס, ברור לי מה, מבחינתי אגב, אמרתי, הוא בוודאי אחד מהטופ 5 באירופה, יש מצב אפילו שהכי טוב. זה פשוט, כאילו, זה באמת מטורף. אין מילים שיכולות להסביר כמה הדבר הזה, וגם כמה הוא מתאים אגב להפועל תל אביב, ואת זה פירטתי בטור שלי שתוכלו למצוא בטיים אאוט. דבר אחרון שאני רוצה לומר על הפועל תל אביב, לפני רגע שנתקדם לצד של חולון, שווה לשים לב מה אוס בלייזר עושה במשחק הזה, משחק מצוין שלו, עם 11 נקודות, 2 מ-3 ל-2, 2 מ-3 ל-3, שני ריבאונדים, אתה יודע, שני אסיסטים. הוא בסופו של דבר, סליחה, הוא לא סיים עם אסיסטים, אבל עדיין, סיים עם 15 מדד ופלוס 6, ואוס בלייזר הוא אקס פקטור, אתה יודע, אתה מסתכל עליו גם אגב באירופה, ובטח בליגה, שחקן שעולה ונותן את הכמה דקות מהספסל, מחויב מאוד בהגנה, ואני חושב שהפועל תל אביב צריכה אפילו להשתמש בו קצת יותר, מה אתה אומר?
אני חושב שיש בכלל כמה שחקנים שצריכים לקבל יותר הזדמנות כרגע, וכמובן אוז הוא אחד מהם, וכי הוא גם מראה שברגע שנותנים לו בעצם את הבמה הוא יודע להחזיר. אותי מאוד מעניין לראות עם איתודיס איך הוא דווקא השתמש בשר ההגנה מהעונה הקודמת, גיא פלטין, שנמצא בקבוצה וקצת הלך לאיבוד בתקופה האחרונה, בתור מאמן שיודע מה זה יסודות כדורסל, יוכל לקחת לדעתי את פלטין לתפקיד אחר בקבוצה עם מה שהוא היה מיועד עד כה, וכמו שאמרנו, יהיה מאוד מעניין בצד הזה של תל אביב.
עכשיו בואו נלך למי שלא היה בהפועל חולון, ודיברתי עם כמה אוהדי הפועל חולון אחרי המשחק הזה, והם אמרו לי שלדעתם אם הוא היה, יש סיכוי טוב שהם מנצחים. אנחנו כמובן מדברים על ניב משגב, רק צריך להגיד, אתמול בלילה המועדון בעצם מוציא הודעה רשמית, שגם אומר שהם הגישו במהלך יום שני בבוקר תביעת בוררות של המועדון מול השחקן. אני אקריא חלק ממה שהם רשמו שם. אז הם רושמים: ראשית, צר לנו שאחרי כמעט 4 שנים משותפות, במהלכה נתן המועדון לניב את הבמה, מינה אותו לקפטן, זכה עמו בהישגים אדירים אשר סייעו לו להגיע עד נבחרת ישראל. ניב בחר להגיש תביעת בוררות לשחררו מהקבוצה. צר לנו על הפגיעה המקצועית שנגרמת לקבוצה ולקהל אוהדיה נוכח הסיטואציה המפתיעה. הם מוסיפים שם שמבחינתם, מבחינת החוזה של ניב, אין אופציית יציאה, מתייחסים שם לכל מיני עניינים בין השחקן למועדון, ומסיימים בעצם בסוף: כולנו תקווה שנמצא את הדרך לסיים בכבוד ולשביעות רצון הצדדים ללא ערכאות משפטיות. אני חייב להגיד לך, סיפור קצת לא מובן, קצת לא ברור, מה אתה חושב קורה שם?
מה, זה סיפור שאתה באמת לא מבין מהיכן הוא הגיע, בוא נגיד ככה, ואני לא חושב שיש כאן, כל הצדדים
אגב,
מפסידים.
אני רק כן, כאילו, אני לא חושב שאמרתי את זה, אבל צריך להגיד, ניב משגב ביקש לעזוב את הפועל חולון, אם זה עדיין לא היה ברור, זה הקונטקסט.
אכן כן, וזה פשוט סיפור שכל אחד מהצדדים כאן הוא מפסיד בעצם, כי קודם כל אני אלך שנייה לצד הצד השלישי במקרה הזה, הקהל. שרואה את הקפטן שלו, שקיבל באמת את הבמה, יחד עם זאת בזכות מלאה ועל הדברים שהוא עשה על המגרש, אף אחד לא בא והכתיר אותו לקפטן ואמר, סע המפתחות בפנים, אוקיי? ניב השיג את זה בזכות ולא בחסד, ומה שהוא בנה עם הקבוצה והרגעים והדברים מסביב. וזה באמת סיפור שמגיע די משום מקום, ומעכיר מאוד את ה... אווירה סביב חולון, סביב מועדון שהוא מאוד משפחתי, כאילו הקהל שם מאוד מחובר למועדון, המועדון לשחקנים, זה סיפור שנגיד במועדונים אחרים היית מקבל אותו והיית אומר אוקיי בסדר, הגיוני. בחולון זה דווקא, אני לא זוכר משהו בסגנון הזה, דווקא בקבוצת חולוניה, וחבל לי על כל המעורבים במקרה הזה, במיוחד שכרגע אנחנו מאבדים את משגב, לתקופה, כי אתה יודע, כן בוררות, לא בוררות, הוא לא משחק נכון לכרגע, צריך לשמור על כושר, כבר מתחיל להסתכל ליעד הבא, ועכשיו אנחנו נשאל אחרת, האם ברגע שאתה חתום על חוזה ומשנים לך את ה... מביאים לך שחקן על הראש לצורך העניין, שלוקח לך את הדקות, האם אתה יכול לקום כאשר אתה חתום על חוזה ופשוט לקום וללכת? אני אלך למקום אחר, דיברנו על מה שעם מוטלי כרגע שמוצא את עצמו כן בארצות הברית, לא בארצות הברית, אני חושב שבכל הדברים האלה כל פעם יש מישהו לכאורה ולא שלא באשמתו שיש משהו בידיעות הללו שאנחנו לא יודעים ושאם היינו יודעים היינו מקבלים גם את הסיפור כאן ויודעים בעצם מי הצדדים הנכונים למקרה הזה. לצורך העניין, מוטלי כרגע בג'י ליג. אוקיי, אתם יכולים להגיד לי, אבל איפה? כאילו, זה כמו
זה
שתגיד לי,
בדיוק
מוטלי
העניין, אתה יודע,
כרגע ב...
מפרסמים, לא, זה סיפור מדהים, פרסום שמוטלי חותם בג'י ליג, אתה יודע, זה כמו פרסום שלא יודע מה, שחקן מסוים חתם באירופה, איפה? יש
בדיוק,
הרבה
זה מה
ניואנסים.
שאני אומר. הגיע אחד
וכמובן,
לכדור
רגע, רק
הארץ.
נגיד, אין שום דבר רשמי, כן? כלומר, זה הרבה פעמים, אתה יודע, אולי כל מיני אינטרסים, כל מיני ניסיונות של כל צד למשוך. עזוב, אני בכלל יש לי חוסר הבנה, אני פשוט אומר, וגם די ביקורת על כל הנושא הזה של ההתנהלות, לפעמים פשוט שווה לחכות, אני מדבר כמובן על עולם הסקופרי. יש, אתה יודע, גם עכשיו אני מתחיל להבין שיש פה, שהסיפור יכול להיות אולי יותר מורכב מול פיבה, לא ברור, אני מהיכרותי, אתה יודע, אם נקרא לזה נרטיבים אירופאים, מאוד הגיוני שמה שהם יעשו, ואני שוב אומר את זה על סמך השערה, לא על סמך ידיעה, זה שהם ינסו להקפיא את הסיטואציה ולגרום לצדדים איכשהו להסכים ביניהם, וזה כמובן אגב מאוד לא טוב למוטלי, כי הוא כרגע, אתה יודע, אין לו איזה אישור עכשיו לעשות מה שהוא רוצה, הוא צריך להגיע להסכמות. אני מאמין שלשם זה ילך, אבל אתה יודע, כמו שאמרת, מבחינת הידיעה, מי שרוצה להביא את הידיעה, שווה לפעמים לחכות, כמו שאתה אומר. זה באמת, אני חושב, דבר מאוד חשוב. אם כבר התקדמנו לנושא הזה של מוטלי, וחזרנו קצת להפועל תל אביב, אז מה באמת אתה חושב שם הפועל תל אביב צריכה לעשות? כלומר, העמדה שלה כרגע, היא לגיטימית מבחינתך? כלומר, לנסות ללכת אול אין ויהי מה?
מה, בוא נגיד שברגע שהגעת למצב הזה כבר איבדת את השחקן ויש לך גם קבוצה שרצה והם מבחינתם, עזוב, ינאי מחכה למוטלי בזרועות פתוחות ושטיח אדום. השחקנים כבר לא נראה לי שהוא חלק מהמערכת מבחינתם, אתה יודע, הם יודעים שהוא עזב, עשה מה שהוא עשה, תסכים איתו או תסכים איתו, אני שם את זה בצד לשנייה, אבל הוא כבר לא חלק. המערכת רצה. הגיע במיוחד עכשיו מאמן חדש. מוטלי הוא לא משנה מה, לא רוצה להיות כאן. כמה אתה יכול למשוך את הבן אדם באוזן ולהגיד לו אתה תתייצב? כמה אתה יכול לעשות את זה גם לשחקנים שאיתך? כאילו הם
אלא גם
מסתכלים על
מבחינת
שחקן.
הדמות, כלומר, האם בסוף הפועל תל אביב זה מה שהיא רוצה מבחינת השם שלה? האם אנחנו מבינים שמבחינה ריאלית, רוב הסיכויים, אלא אם כן באמת יש פה איזה צ'אנס, אם איתודיס לא יודע, אבל אם זה כבר, אם הפועל תל אביב, ברגע שהיא מבינה שזה אבוד, אני חושב ששוב, אני, אתה יודע, צריך להיזהר פה, כי יש פה גם עניינים משפטיים ומפחדים מתקדימים, אבל הפועל תל אביב גם צריכה להתחיל לפחד מתקדים, שהיא תהיה מועדון של השם שלו, שהוא מנסה יותר מדי להחזיק שחקנים בכוח. זה גם שם שאתה לא רוצה. יש פה משחק מאוד עדין, שכמו שאמרתי, יכול להיות שהזמן קצת יגיד לנו לאן הוא הולך, אבל זה, אני פשוט אומר, לדעתי צריך לחשוב פה על שני הצדדים מבחינת הפועל תל אביב. הצד של עופר ינאי מובן לחלוטין, אבל אני גם חושב שהפועל תל אביב רגע צריכה להתחיל לחשוב מבחינת עופר ינאי, איך היא רוצה שיתפסו אותה. כי זה כן, אני חושב, טיפה פוגע, לא? כלומר, ברגע ששחקן שאתה מציג מולו כזאת עמדה, שאתה צודק בסיטואציה כנראה די בבירור, כן? אני יכול גם להבין את מוטלי אולי, אבל אני יכול להבין את העמדה של הפועל תל אביב. עדיין, האם לא שווה מה שנקרא פה, כמשפט שאני לא מת עליו, אתה יודע, יותר מדי, אבל תהיה חכם ואל תהיה צודק, זאת שאלה. מה אתה אומר?
אני חושב שוב שאתה יכול להאבד כרגע את השחקנים שיש לך שנמצאים כאן, שמראים מחויבות, שלא מראים שהם מסתכלים לאף צד. בעצם תתרכז במי שנמצא, מי שכבר לא שם, גם אם הוא לא שם בראש, אוקיי? אז הוא כבר לא שם. גם אם הוא יחזור, זה לא אותו דבר ואין שום סיבה, וגם המערכת תקבל אותו בזרועות פתוחות, לא תקבל אותו, זה לא מעניין בכלל. הקבוצה רצה, הקבוצה כבר באפיזודה אחרת. תשחרר, כך תקבל את הפיצוי, לא פיצוי שלך, ותמשיך הלאה. אין לשחקן ללכת. אתה רוצה שחקנים מחויבים, אתה רוצה שחקנים שבאמת רוצים להיות פה, ומי שלא, אז אוקיי, אני מבין את התקדים, כמו שאמרת, שלא יראו שכל אחד יכול ללכת, אבל דווקא עושה רושם מה שחיכו, שהבועה תתפוצץ ממש לא בדרך לשם, ותתרכז במי שנשאר, ותשפר את התנאים מהבחינה הזו, שתגרום להם באמת להבין שהם הרצויים ולהיות כאן, וזה כבר משהו שהיה צריך להישאר מאחור.
טוב, אז בואו ככה נסגור ממש את הפרק עם הפועל ירושלים, וגם ככה זה מתחבר לנו טוב עם הפועל עפולה וג'קובן. אז הפועל ירושלים מנצחת איכשהו את הפועל עפולה 80-78, דיברנו שוב, אנחנו, אם אתה שם לב, אנחנו פה בפרק שדווקא הקבוצה שהפסידה הוציאה מעצמה יותר, כי אני חושב שזה המשחק יותר טוב של הפועל עפולה, אבל שוב, פערי הרמות והכישרון, אפשר להגיד, עושים את ההבדל. אתה יודע, באפולה שווה לציין פה, אני חושב, שני שחקנים, שזה ג'יילן לקיו ואדמן פרנקלין, שהיו במשחק יחסית טוב שלהם. ובהפועל ירושלים, תגיד, מה עוד אפשר להגיד על ג'רד הרפר? כלומר, ג'רד הרפר, העונה, פשוט מנצח להפועל ירושלים, כמעט את כל המשחקים שלה כשהוא משחק, באמת כמה רמות מעל כולם, משחק של 28 נקודות, 6 מ-8 ל-3, 8 מ-9 מהקו, 9 עבירות שהוא סוחט, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים, 32 מדד. לא יודע, כאילו, זה באמת, האם אנחנו כבר בשלב הזה יכולים להגיד שג'רד הרפר הוא אחד מה, נקרא לזה, הזרים הכי גדולים ששיחקו פה בליגה?
וואו, נתלים באילנות גבוהים בשעה 1:11 בלילה. אהבתי. אבל ברצינות, מה שהוא עושה העונה, שחקן שמגיע לקבוצה ופשוט משתלט עליה בכל דרך אפשרית, וגם מלהיט את הקהל, לוקח אותם יחד עמו, אתה יודע, אתה מדבר על הקבוצה מהבירה שמושתתת המון על הקהל הדוחף, ושרק צריך לתת לו להאמין. וזה שחקן שנותן לך להאמין, כי גם כשהמצב גמור ואין סיכוי לשום דבר, הוא שולף לך את השלשות ההזויות שמגיעות משום מקום ומנצח לך משחק אחר משחק אחר משחק אחר משחק. ושמע, מה שעושה איתו המאמן, פשוט נותן לו להשתגע, ואני חושב ששמו את הפועל ירושלים, היה כבר תקופה שאמרו שחולון ברוטציה לפני ירושלים, אבל ירושלים לחלוטין בעונה שיכולה ללכת עד הסוף בכל מפעל בינתיים. כאילו, אתה לא יודע איפה זה ייעצר. אם זה ייעצר, כי קבוצה שבנויה על ביטחון ועל האמונה שהשחקנים מביאים בה, וזה פשוט שחקן, אתה יודע, יש כאלה אומרים ללכת איתם למלחמה, זה שחקן לפתוח עמו קרנבל.
ועדיין, בהפועל ירושלים חסרים שחקנים, ואין מה לעשות, אני אומר את זה פה כל פרק, כי הקבוצה הזאת פשוט חסרה. כלומר, עזוב, לליגה זה משהו אחד, אני לא חושב שהורגש יותר מדי חיסרון, ואוגביידה נכנס טוב לעניינים, ומורגן איכשהו מתחיל להיות, אתה יודע, אולי הרול פלייר ברמה שרצו שהוא יהיה. עדיין להפועל ירושלים, בטח עם הפציעות, נזכיר, זאת קבוצה שהייתה צריכה להיות עם אוסטין ויילי וג'סטין סמית ונמרוד לוי וספידי סמית עזב, אז צריך פה עוד משהו.
אנחנו
עדיין, אתה יודע,
נתעכב שנייה על העזיבה של ספידי סמית.
כן, מחליט מה אתה אומר על זה באמת.
זה שחקן שהכי התחבר למועדון, הכי התחבר לקהל, ואני ראיתי אותו כאן, אתה יודע, דיברת על אגדות מועדון, מישהו שהולך להישאר. ושוב, דיברנו על הסיטואציות האלה קודם, מביאים שחקן שנוגס לך בדקות, שנמצא לך על הגב, ואז אתה יכול לזוז טיפה ולתת לו להיות חלק. או פשוט להרגיש פתאום לא שייך, וזו אחת העזיבות, במיוחד שהוא לא דיבר כאן על המצב של המלחמה, וזה לא כמו לויד קודם, שכן נחת לו רסיס בבית, או לא נחת לו רסיס בבית, ושלא הבנתי גם את הקהל של מכבי, את חלקו שיצא נגד השחקן, שחקן ללא זהות, ללא שייכות, ללא זיקה למדינה, אין לו שום סיבה להיות כאן אם הוא הרגיש את מה שהוא הרגיש, זה מה שנקרא הדעה הלא מקצועית שלי על העניין. אבל ספילי סמית זה באמת שחקן שראיתי כאן נשאר והופך להיות אגדת מועדון ברמה של וויל סולומון, כן? לכיוונים האלה, ופתאום קם ועוזב. וזה לא השחקן הראשון שאנחנו רואים העונה, שפשוט מרגיש שמישהו אחר הגיע ונמצא על המשבצת שלו, וכן באשמתו או לא באשמתו, פשוט לא יודע להתמודד עם הסיטואציה.
זהו, לי זה קצת יותר ברור מה קרה, אני לא אחזור פה על כל מה שאמרתי בפרק ה-117, שממש ניתחנו שם את כל העזיבה של ספידי, אבל אני כן חושב, שוב, הרבה תשים לב פה, אולי יקום ויפול, באיך אתה מעריך את השחקן. כי אני מודה שאני טיפה פחות הערכתי את ספידי סמית, ביחס גם לאנשים אחרים, אולי גם ביחס לעמדה שאתה הצגת פה, אבל אתה יודע, זה כן צריך להגיד, זה קצת מוזר מבחינת, עזוב מבחינת הצד של הפועל ירושלים, מבחינת ספידי, כי הזכרת, יש פה איזה דבר לא מובן, הוא היה מאוד מחויב, הוא היה מאוד, אתה יודע, באמת סוג של אחד מהלידרים של הקבוצה, אז קצת קשה מוותרים, אבל בינתיים הוא בטורק טלקום, שזו היריבה הבאה של הפועל ירושלים, שגם ננתח יותר מה מחכה לה בפרק הבא, ויהיה מאוד מעניין, יהיה מאוד מעניין. עד עכשיו לא היה כזה טוב בשני המשחקים שהיו, אפילו אפשר להגיד לא היה טוב, יהיה מעניין. אבל אתה יודע, מרכז אחד שהיה בהפועל ירושלים, אני רוצה ככה לסגור את הפרק עם מרכז אחר שהיה בהפועל ירושלים, וגם בהפועל תל אביב, ועכשיו בהפועל עפולה, לא שיחק במשחק האחרון, אבל אגדת ליגת על, ג'קובן בראון, חותם בהפועל עפולה, קודם כל החתמה אדירה לדעתי של הפועל עפולה, כי ג'קובן זה שחקן שאתה רוצה אותו בכל מחיר, כמעט בכל מצב, אבל השאלה, כלומר, דווקא מבחינת ג'קובן, האם זה נכון לו?
שמע, אתה חוזר למקום שאתה מכיר, אתה חוזר למקום שאוהבים אותך, כי שוב, אוקיי, שוב, זה מה שדיברנו לפני הפרק, אבל דיברנו על כך קודם בעצם, שזה שחקן שלא משנה באיזו קבוצה הוא היה, אני לא חושב שיש אוהדים בארץ שלא אוהבים אותו. זה שחקן שאתה רואה אותו במיוחד במאני טיים, ואתה יודע שהוא יתפור אותך.
מעניין אותי אגב, מהיכרות שלך נגיד עם אוהדי מכבי תל אביב, גם כאילו ג'קובן פופולרי?
שוב, זה שחקן שאתה, זה כמו, זה מזכיר לי את דאגלס דה סילבה שהיה בזמנו בהפועל בכדורגל, שכל דרבי ידעת שאתה תחטוף ממנו שער, אבל לא יכולת לשנוא אותו, כי זה אחלה שחקן, הוא ווינר נגדך, זה לא כיף, אבל הוא לא עשה איזה משהו, אתה יודע, שגורם לך להיות בצד של נגדו, חוץ ממישהו שאתה יודע שהולך לתפור אותך ולך תעצור אותו. ולכן להגיע לעפולה, להשתלב שם בקבוצה, להיות מה שיכול לקחת אותם בעצם את העוד צעד האחד כדי להביא אותם למקומות שהם רוצים. למה לא בעצם? איזה אופציות הוא יכול היה לבחור כרגע יותר טובות מאשר הדבר הזה?
תשמע, אני כמובן מאוד מאוד אוהב את ג'קובן בראון, ואני, אתה יודע, אני חושב, כמו שאמרת, כל מי שאוהב כדורסל אוהב את ג'קובן בראון, או 95%, ואני רק מקווה, גם בשביל שני הצדדים, שזה באמת יצליח. ואם זה מצליח, ג'קובן בראון יכול לקחת את עפולה לפלייאוף בליגת העל, כי ג'קובן בראון זה שחקן שעובר שוויון בליגה הזאת, בטח כשהוא בשיאו. אני לא יודע מה קורה שם מבחינת כושר. אני כן יודע שאני מקווה שני דברים, אחד שזה מאוד יצליח, ושניים שמורשת ג'קובן לא תיפגע. אנחנו זוכרים את ג'קובן בכל עונה, עושה פה דברים מדהימים, בעונה האחרונה בהפועל תל אביב בסוף הוא היה פצוע בהרבה מאוד מהזמן, וזו אולי הסיבה שהפועל תל אביב, אתה יכול להגיד גם עם המשחק מול בשיקטש שהוא נפצע במהלכו, גם אחרי זה בסוף ברבע הגמר מול הפועל ירושלים, בגמר מול מכבי שהוא לא היה, אז יכול להיות שעל הדברים, עליו בעצם הדברים נפלו על זה שהוא לא היה. אני רק מקווה שזה יצליח, וזהו, אני רק רוצה לסגור איתך את הפרק במשהו מאוד מעניין. מתוך 120 קבוצות שמשחקות במפעלים אירופאיים, הקבוצה היחידה שנשארה מושלמת מפתיחת העונה, אנחנו כבר די חודשיים לתוך האירוע, תופעה שבורסה, לא יודע כמה היו מאמרים עליה, זאת היא הקבוצה שנשארת מושלמת, 13 ניצחונות רצופים מתחילת העונה, 6 ניצחונות ביורופ קאפ, 7 ניצחונות בליגה הטורקית, מוליכה כרגע את הליגה הטורקית, שזה יפה מאוד. ואגב, המלצה ככה לקבוצות הישראליות שלנו, שחקן גם שככה העליתי עליו משהו בנפרד, אנג'יאס פצ'סניק, בן 29 כמעט, 2.18, שחקן נבחרת לטביה, זה חתיכת סנטר נהדר. מי שזוכר את גרן קנריה, גם בתקופות שהיא שיחקה מול הפועל ירושלים הרבה, אזור 2016-17, היה שם מולה,
זה מה שאני אוהב אצלך, תמיד אתה לוקח אותנו למסע בזמן.
כן, וצריך להגיד, אם כבר מסע בזמן, והזכרתי את גרן קנריה הפועל ירושלים, שיחק עם גל מקל, בעונה הזאת, בעונה שגל מקל העלה את גרן קנריה ליורוליג, ב-2017-18, ולמה אני מזכיר אותו, למרות שהוא כאילו, אתה יודע, התחיל את העונה בקדם עונה במילווקי, ואז הצטרף לתופש, כי אני חושב שהוא יכול להשתלב מצוין אצל אחת הישראליות שלנו, לדעתי ההתאמה הכי טובה היא הפועל ירושלים, אבל אני מוצא אותו בכל קבוצה, החל ממכבי תל אביב, והפועל תל אביב, ומכבי רמת גן, והפועל חולון, זה כמובן תלוי ברול, מי שתרצה אותו עכשיו תצטרך לשלם בייאוט ואת ההסכמה של תופש, אבל גם אם זה לא יקרה בקיץ, זה שחקן גם עם ניסיון אירופי, גם עם יתרון סייז מסוים, מעניין מאוד, צריך להגיד, גם אפילו היה עם דני אבדיה קצת בוושינגטון וויזרדס בעונת 2020-2021, בעונה הראשונה של דני ב-NBA, אז זה, אתה יודע, הנה, הבאתי לך פה את כל הרפרטואר, היסטוריה עם הפועל ירושלים, גל מקל ודני, מה עוד אתה צריך? זה בעניין הזה, משהו ככה שלך לסיום?
שמע, היה לי תענוג להיות איתך שוב, במיוחד בשעה כל כך מאוחרת, ומודה לך על הסבלנות וההכלה. והכל, אנחנו נשלח מכאן שנדע סוף סוף בשורות טובות וימים טובים יותר, ואנחנו כמובן ממשיכים, זה משהו באופן אישי, כל שידור, לא משנה היכן, לא משנה באיזה ענף, לא משנה שום דבר, נפתח במשפט עם המספר, כמדומני כרגע זה 410 ימים שאנחנו ממתינים לשובם של החטופים והחטופות, שולחים תנחומינו למשפחות הנרצחים והנרצחות, ותפילות למען השבת כל החיילים והחיילות שלנו לשלום, מכל גזרה בהם הם נמצאים, ואשר הן מגנות עלינו. נייט, היה לי נייט מדהים איתך, ותודה רבה. וכמו שאמרנו, עונה שבאמת שווה, גם למי שלא הצטרף עדיין לרכבת הזו של הכדורסל, להצטרף ולראות מה קורה איתה, כי באמת כל משחק, בכל ליגה, בכל אזור, דרמטי, מותח, נהדר, וכמו שאמרת, הקבוצות דווקא אלו שמפסידות, לפעמים הן אלה שמשחקות טוב יותר ומוציאות מעצמן יותר.
חד משמעית, אז אני אצטרף פה לכל מילה שלך, וזהו, אנחנו סיימנו את הפרק הזה, נהיה פה בתחילת השבוע הבא, פרק מספר 120, עד אז שיהיה לכם ככה המשך וסוף שבוע נעים, להתראות.